אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
שלום, בוקר טוב, כאן תרבות 104.9 או 105.3 FM. אתם על שלושה שיודעים, תוכנית המדע והידע של ישראל. פותחים את הבוקר, פותחים את הראש. איתי ממש באולפן, נמצא כאן באותו מרחב וזמן, איש פינת האבולוציה שלנו, הפרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. אנחנו מציינים יחד את הפינה המאה שלנו. בוקר טוב.
בוקר טוב, איזה כיף להיות פה.
תודה רבה, שמחים מאוד שבאת. מיד נתחיל את השיחה איתך, אך לפני כן נספר לכם שבשעה הבאה נשמע על מה יקרה לגוף של אסטרונאוטים שיגיעו למאדים, ונמשיך לשוחח על אבולוציה, אבל על אבולוציה של גיבורי על. העורכת שלנו היא אלכס לויקר, על ההפקה תמר בנימין וטל ניסן, על הביצוע הטכנית אמיר צוברי, אני שרון קנטור. נזכיר שאנחנו משודרים בכל יום בשעה 7 הבוקר, ובשידור חוזר בשעה 8 בערב, במשך שעתיים תמימות, ניתן להזין לנו גם כהסקט, בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן. אתם ואתן מוזמנים להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. אני מקדימה ומודה לאלו מכם ששלחו לנו שאלות, לאורח שלנו, פרופסור צ'יפמן הבוקר, מיד נשמע גם את השאלות שלכם. בואו נתחיל. כן, זה האות האהוב של פינת האבולוציה. מצחיק איך היצירה הזו השתרשה כמשהו שמסמן את האבולוציה רק בגלל סדרת טלוויזיה משנות ה-70.
שהרבה מילדינו גם ראו.
כן, לגמרי, ברור. אני מיד הושבתי את ילדותיי, שבו, תלמדו משהו. לגמרי. אז אנחנו שמחים מאוד שאתה כאן. נזכיר שוב, פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. ואנחנו נדבר היום על אבולוציה ועל מחקר אבולוציוני, ונשאל שאלות קטנות, אבל יותר מכך שאלות גדולות, שאלות מטה. ובעצם אולי השאלה הראשונה שאנחנו רוצים לשאול זה איך אנחנו יודעים?
זו שאלה מצוינת, בשביל זה אנחנו כאן בעצם. אז אני רק אולי אומר משהו למאזינים. כשהתחלנו לחשוב מה אנחנו עושים לציין את הפינה המאה, אז אני הצעתי שנדבר באמת על השאלה הגדולה, על איך אנחנו יודעים את מה שאנחנו יודעים. אני מספר בפינות האבולוציה, אני מספר סיפורים על דברים שהיו בעבר, קבוצות של בעלי חיים, על מה באמת מקורות המידע שלנו. איך אנחנו יודעים שכל מה שאנחנו מספרים נכון. אז למחקר אבולוציוני יש די הרבה גישות שונות, ועוד משהו שנעשה היום, נדבר גם עם כמה חוקרים מתחומים קצת שונים מהתחום שלי. אז יש די הרבה גישות שונות כדי להבין אבולוציה. אולי מקור המידע הישיר ביותר, וגם זה שאני מדבר עליו הרבה בפינה, זה מאובנים.
נכון.
יש לנו מאובנים, מאובן זה עדות מאוד מאוד ישירה לזה שבעבר התקיימו בעלי חיים או צמחים שונים מאלה שקיימים כיום. אבל גם מאובנים, יש בהם הרבה מקום לפרשנות, כי המאובן הוא אף פעם לא החיה השלמה המלאה עם האור והשרירים והפרווה, אז יש הרבה מקום להשלים שם. וכאן, כדי לפרש מאובנים בצורה טובה יותר, אנחנו צריכים להסתכל בבעלי חיים שקיימים כיום. אז הרבה ממדע האבולוציה, למרות שהוא לכאורה מדע היסטורי שמסתכל על העבר, מבוסס על בעלי חיים שקיימים כיום או על צמחים שקיימים כיום. אני מסתכל...
אז בעצם הוא מלא בכל מיני הנחות שאולי הן לא בהכרח מדויקות, אם הוא נשען על ידע שלנו היום.
הוא מבוסס על הרבה מאוד השוואה.
אוקיי.
אז הבסיס של המחקר האבולוציוני כיום הוא השוואתי. אנחנו מסתכלים על כמה שיותר מינים, כמה שיותר קבוצות של בעלי חיים וצמחים, רואים מה דומה, מה שונה, ומתוך זה מנסים לשחזר את העבר. אז יש לנו איזשהו פאזל מאוד מאוד מורכב, שכדי להבין אותו צריך הרבה מאוד פרטים. יש לנו את הפאזל, את החלקים של הפאזל שהם מה שיש היום, ואת החלקים של הפאזל שהם המאובנים, ואת החלקים של הפאזל שהם המנגנונים, שאותם אנחנו מבינים יותר ויותר, עם ההבנה של ביולוגיה מולקולרית, ואיך DNA עובד, ואיך גנים עובדים. אז כל החתיכות האלה ביחד, מתחברות לפאזל השלם והגדול והיפה, שהוא הידע האבולוציוני כיום. ומה שחשוב לומר, וזה אולי משהו שלא עולה בהכרח מהפינות, כל חתיכת מידע שאנחנו נותנים לא עומדת בפני עצמה. היא תמיד משתלבת בפאזל השלם. אם יש לי מאובן חדש, אנשים אומרים, מצאת מאובן, איך אתה יודע עליו משהו? מהמאובן עצמו אני לא תמיד יודע הרבה. אבל כשאני מכניס את המאובן להקשר ההשוואתי, מה שאני יודע על מאובנים אחרים, מה שאני יודע על מינים שקיימים כיום, מה שאני יודע על מנגנוני אבולוציה, משם מגיעה התמונה השלמה.
אוקיי, וכאן אני מניחה שבאמת מערכות חדשניות של בינה מלאכותית וניתוח של, של דאטה גדול מאוד עוזרים להרחיב את התמונה השלמה היום.
נכון, אז בינה מלאכותית לא כל כך נכנס עדיין לעולם האבולוציה, אני לא יכול לחשוב על דוגמאות לא, לזה.
כמערכות שמכניסות הרבה נכון, מאוד נתונים, ויכולות לסווג אותם מהר יותר ואולי מדויק יותר.
אבל מה שנקרא ביג דאטה, השימוש כן. בהרבה מאוד מידע, נכנס בשנים האחרונות בצורה מאוד רצינית גם בגנומיקה. יש לנו גנומים של הרבה מאוד מינים, לפני 10 שנים היו לנו גנומים של 10 מינים, היום יש לנו גנומים של אלפי מינים, אז כל הגישה של ביג דאטה, לכאורה כאילו נולדה רק כדי לעשות את כל האנליזה כן. הזו של המוני גנומים, ושוב אנחנו מסתכלים, נכנסים לבית ההשוואתי. אנחנו משווים בין הרבה מאוד גנומים, אנחנו משווים בין הרבה מאוד רצפים, ומתוך זה אנחנו יכולים למצוא את הדומה, את השונה, את המשותף, לחבר את זה למה שאנחנו יודעים על הקשר בין רצף DNA לבין צורה, לחבר את זה למה שאנחנו יודעים על השתלשלות האירועים האבולוציוניים כפי שמתבטאים במאובנים, וכל זה מצטרף לפאזל ההולך ונעשה מסובך יותר וגדול יותר, וכמו בכל דבר במדע, ככל שאנחנו יודעים יותר, אנחנו מגלים כמה עוד נשאר לנו לדעת.
כן, זה מה שטוב.
נכון.
הזכרת שבאמת התחומים כרגע במחקר הם רבים ומסועפים, תספר לנו על כמה מהם?
אז אחד הכיוונים למשל שאפשר לדבר עליהם, בעצם כבר הזכרתי, אני אולי ארחיב עליו קצת יותר, ואני חושב שגם יש לנו אורחת שתוכל לספר לנו קצת יותר, זה כל עולם השוואת הרצפים. אפשר לעשות את זה ברמות אבולוציונות קטנות יחסית, בהשוואה בין למשל, אבולוציה של וירוסים, זה משהו שאפשר לראות בזמן אמת, אפשר לראות את זה במערכות גדולות יותר, השוואה בין גנומים של פרוקי רגליים שונים, זה מתקשר יותר לתחומי המחקר שלי, אנחנו עושים גנומים על, מידע על גנומים של פרוקי רגליים שונים, ומנסים למצוא בתוך הגנום את התכונות, את הגנים, את הרצפים, שמגדירים את מה שמאפיין פרוקי רגליים כפרוקי רגליים. מתוך זה לנסות להבין איך הקבוצה המאוד מעניינת ומורכבת ומוצלחת הזו, התחילה באבולוציה מאוד מוקדמת.
היית אומר שפה תהליך של הכללה באיזשהו אופן? שהמחשבה היא ניסיון להגיד הנחות שהן כוללות יותר?
גם וגם. ואחד הדברים היפים אולי במחקר האבולוציוני, שיש פה את שני היבטים. גם את הניסיון למצוא את ההכללות, את הדברים המשותפים, אבל גם הסיפורים יפים, ובהרבה מקרים אלה הסיפורים דווקא שאני מספר בפינה, זה כל הדברים המיוחדים. לא האמירות הכלליות על כל פרוקי הרגליים הם ככה, כל החיות הם ככה, אלא הנה תראו דוגמה מאוד יפה ומעניינת של חיה שעושה דברים אחרת, או של קבוצה שמתנהגת בצורה מאוד שונה. אז המשחק הזה בין הכללי
לפרטיקולרי, כן.
לפרטיקולרי, זה אחד הדברים שהופכים את התחום הזה למאוד מעניין, כי יש הרבה מאוד כללי. ואנחנו לומדים הרבה מאוד על הכללי, בין השאר מכל עולם הגנומיקה והרצפים וכולי, ועל הפרטים, המחקרים על מאובנים מסוימים, על מינים מסוימים, מחקרים קטנים.
כן. כמו שציינת, תכף אנחנו נדבר עם 3 מרואיינים שעזרו אור על תחומים יותר ספציפיים. אני רוצה כן להציג כבר שאלה אחת שקיבלנו מהמאזינים שלנו בעמוד הפייסבוק שלנו. השאלה הראשונה שנציג לך היא של רם אזרח, והוא שאל, האם אבולוציה היא חד-כיוונית?
זו שאלה מצוינת, זו שאלה שבעצם עולה מאז ימי דרווין, האם לאבולוציה יש כיוון? אז התשובה היא שהאבולוציה היא רב-כיוונית. צריך לחשוב על אבולוציה ובכלל על ביולוגיה, כי משהו שהוא מאוד רב-מימדי. אין כיוון אחד כי אין רק ציר אחד. יש כיווניות.
כלומר, כשאני ישר מדמיין את הציר הזה שנכנסים למוזיאון המדע או דברים כאלה, לא, עדיף היה לקבל את זה כמין מחשבה יותר כדורית או משורשרת כזו ומסובכת.
אז אם את נכנסת למוזיאון מדע של פעם, אז את מקבלת את הציר הזה. מצוחרת לפני כמה שבועות דיברנו על סוסים, ואמרנו שהתמונה המקובלת הקלאסי של סוסים זה של אבולוציה מאוד לינארית, עלייה בגודל, מעבר מאכילת עלים לאכילת עשב, והסיפור הוא כמובן הרבה יותר מורכב. כל הסיפורים האלה יותר מורכבים. אז לאבולוציה אין כיוון אחד, אלא הרבה כיוונים, כי המגוון הוא עצום. עכשיו, אפשר למצוא בענפים אבולוציונים ספציפיים, אפשר למצוא כיוון שהוא ספציפי לענף הזה. למשל, בענף שלנו, בענף של הפרימטים ושל ההומינידים, שהוביל בסופו של דבר אלינו, אז כן אפשר לראות שיש איזושהי מגמה של עלייה בגודל המוח. אבל זו מגמה שהיא מאוד ספציפית לענף הספציפי שאנחנו נמצאים בו. נסתכל על כל ענף אחר באבולוציה, אין מגמה של עלייה בגודל המוח. זה משהו שקשור להתאמות הייחודיות של, של, של מי שאנחנו. יש איזושהי חשיבה שאבולוציה מובילה לעלייה במורכבות, לעלייה בתחכום. זה נכון בענפים מסוימים, אבל אם נסתכל על כל עולם הטפילים, גם כנושא שדיברתי עליו פעם באחת הפינות, בעולם הטפילים יש דווקא מגמה של ירידה במורכבות, של התמחות בלהישען על הפונדקאי, במחיר של אובדן מורכבות.
זהו, אבל זה לא אומר שהם יצורים מחוכמים פחות, אלא שההתאמה הטובה יותר כרגע על הזמן שבו הם חיים, זה להיות אולי
להיות
מתוחכמים,
פשוט.
להיות
פשוט. מתוחכם זה כן, מילה קצת נכון. טעונה. להיות פשוטים מבחינת דגם, הם מאבדים לפעמים מערכת עצבים, הם מאבדים לפעמים מערכת עיכול. יש טפילים שאין להם בכלל מערכת עיכול, כי הם סופגים את כל התזונה שלהם דרך דופן הגוף, כי הם נמצאים בתוך...
אז מה, הם צריכים בכלל מערכת עיכול?
בדיוק, לא צריך.
אנחנו נהיה מונחים כאן ונספוג את המזון שלנו. אני יוצאת טיפה, כי בכל זאת אתה נמצא כאן באולפן ואני יכולה להרשת לעצמי. זה גורם לך גם לתפוס אולי אחרת קדמה?
עוד שאלה טעונה.
כן, אנחנו כל הזמן אומרים, הכל מתקדם, נכון? זו הקדמה.
אז יש פה גם עניין היסטורי קצת סוציולוגי. המדע האבולוציה, שורשיו של מדע האבולוציה, הם בדיוק בתקופה הרומנטית, שעניין הקדמה היה מאוד מרכזי.
נכון.
אז זה השתלב בדיוק.
כן.
כל החשיבה של העולם הופך להיות טוב יותר כל הזמן. זו הייתה התפיסה במאה ה-19.
כן, תהליך של השבחה.
נכון, אנחנו קצת חוזרים לזה היום. יש שוב בעולם איזושהי תחושה של העולם הולך...
נכון, אמרת.
שהעולם הולך ונעשה טוב יותר, ולכן גם השאלות האלה, של האם לאבולוציה יש כיוון הולכות וחוזרות, אני חושב שגם בעולם שלנו יש דברים בקדמה, יש דברים שהולכים ונעשים טובים יותר, ויש דברים שהולכים ונעשים גרועים יותר, ואני חושב שכל מה שצריך זה לפתוח את העיניים ולקרוא קצת חדשות,
כן.
כדי לראות איפה הדברים הולכים ונעשים גרועים יותר, ואיפה הדברים הולכים ונעשים טובים יותר.
כלומר, כן ייתכן שיש דברים מסוימים שאנחנו אומרים, שגם כן אולי מודל פשוט יותר, הוא אולי יותר מתאים או הישרדותי. יש סיכוי לזה, לא רק בביולוגיה, אולי.
יש מגמה מאוד חזקה בעולם המודרני של חזרה לשורשים, של להיות פשוטים יותר, של להיפטר מהטכנולוגיה.
אולי, כן.
אז זו אסטרטגיה שעובדת במקרים מסוימים.
כן.
כמו שבעולם החי, זו אסטרטגיה של הפשטה, זו אסטרטגיה שעובדת במקרים מסוימים.
אוקיי, אנחנו רוצים להעלות על הקו את האורחת הטלפונית הראשונה שלנו, זה הפרופסור עדי שטרן, מבית הספר למחקר ביו-רפואי וסרטן על שם שמוניס בפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת תל אביב. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה שלומך?
בסדר גמור.
תודה רבה שהצטרפת אלינו. אני חושבת שקודם כל אנחנו נרצה לשאול מהי בדיוק אבולוציה מולקולרית.
אבולוציה מולקולרית זה בעצם לנסות להבין איך אבולוציה עובדת ברמת החומר הגנטי. כלומר, בסופו של דבר מה שקובע את כל התכונות של כל אורגניזם ושל כל יצור חי שעובר אבולוציה, וגם דברים שלא עוברים, לא חיים, כמו וירוסים, זה החומר הגנטי שלהם, ה-DNA שלהם, או במקרה של וירוסים יש להם חומר גנטי אפילו קצת שונה RNA. וכשמסתכלים על החומר הגנטי, זו בעצם הסתכלות מולקולרית על אבולוציה.
אז עדי, בואי תספרי לנו ולמאזינים קצת על איך המחקר הזה עובד. מה בעצם עושים כשעושים השוואה בין רצפים? איך אפשר ללמוד מזה על אבולוציה?
אז נתחיל מזה שצריך באמת לרצף את החומר הגנטי, כלומר צריך לפענח את הקוד הגנטי של מה שמתעניינים בו. היום הטכנולוגיה הזאת היא בשיאה, כלומר אנחנו יכולים לרצף את הגנום האנושי, כן, במהירות מאוד מאוד גבוהה, מה שפעם היה לוקח, כן, לקח עשרות שנים. אנחנו יכולים לרצף כמעט כל דבר שאנחנו מתעניינים בו, אנחנו יכולים לקחת את החומר הגנטי, לרצף, ושם זה עובר, וברגע שבעצם המכונה מסיימת את התהליך הזה של הריצוף, שזה תהליך ממושך, אז אנחנו עוברים למחשבים. אנחנו מתחילים לעשות כל מיני השוואות של, למשל, רצף של בן אדם לרצף של שימפנזה, ואנחנו ננסה להשוות עד כמה יש דמיון ועד כמה יש, ואיפה ההבדלים, כן? כאן מתחילות השאלות הקשות, כי אנחנו רואים הבדלים, אנחנו מן הסתם תמיד נראה הבדלים, והשאלה עכשיו היא האם ההבדלים האלה, מה המשמעות של ההבדלים האלה? אז היום אנחנו יודעים שלא כל הבדל שאנחנו רואים בעצם הוא ההבדל שאחראי לזה ש, כמו שדיברתם לפני כן, לנו יש אולי מוח גדול יותר. יש הרבה הבדלים שהם לא קשורים לזה. וכאן מתחילה באמת הסתכלות שהיא מורכבת יותר, והיא האתגר הגדול של העת הנוכחית באבולוציה מולקולרית.
תתני לנו אולי דוגמה מעבודתך לאחרונה לאתגר כזה שדיברת עליו עכשיו.
אז אני חוקרת וירוסים, והאתגר הגדול הוא כמובן קורונה.
כן.
מן הסתם. והיום בעצם אני יכולה לשתף שיש כבר 10 מיליון רצפים של קורונה שרוצפו, שהרצף הגנטי שלהם פוענח.
אני דיברתי בדיוק לפני רגע על זה שיש לנו עכשיו רצפים של 1,000 מינים של בעלי חיים, ואת מדברת כאן על מיליון רצפים של מין נכון. אחד של וירוס, אז זה עולם נכון. אחר לחלוטין מהעולם
עולם
שאני.
אחר. נכון, נכון. הווירוסים הם קטנים יותר, אז קל לנו ברור, יותר לרצף
כן.
אותם. וזה, מאפשר, וזה מוביל לעולם שמצד אחד הוא בתור חוקרת, כן, הוא מופלא של המון המון אינפורמציה. כמויות עתק של אינפורמציה, המיליון רצפים האלה, זה משהו שבאמת עוד פעם, מאוד מאוד קשה גם למחשב להתמודד עם זה. אבל בסופו של יום השאלה היא, ואחת מהשאלות שכולנו שואלים את עצמנו, זה מה יהיה, אם יהיה הווריאנט הבא. ואנחנו מנסים להסתכל על הרצפים האלה ולשאול את עצמנו, האם אנחנו מסוגלים לחזות את זה, מלהסתכל רק על הרצפים האלה. וזאת שאלה מאוד מאוד קשה, שהרבה חוקרים ברחבי העולם מנסים להבין כל הזמן. אז אנחנו מסתכלים על כל מיני דפוסים באמת של איזה שינויים קרו. אנחנו רואים הרבה פעמים באמת משהו שנקרא קפיצה אבולוציונית גדולה, כלומר איזשהו רצף של וירוס שצבר הרבה מוטציות ביחס למה שמסביבו, ואז אנחנו מתחילים לחשוד שהנה אולי מצאנו איזשהו וריאנט משמעותי, וזה האתגר, כן, אני יכולה כמובן לפורט את שעות.
דווקא אני אשמח אם תגידי מה באמת הופך וריאנט לווריאנט משמעותי, אם הנה, זה החבר שיתפוס.
כן, אז יש המון המון דגש היום על אזור מסוים בגנום של הקורונה, שזה האזור שמקודד למשהו שכך חלבון הספייק. חלבון הספייק זה בעצם מה שמערכת החיסון שלנו מזהה, וזה גם אותו אזור בווירוס שגם מאפשר לו להיכנס לתוך התאים. עד עכשיו בעצם כל הווריאנטים שצצו להם בשנתיים האחרונות, הראו דפוס של הרבה מאוד שינויים בחלבון הספייק. וחושבים שזה בעצם האזור שהווירוס משנה, או יש סלקציה לטובת שינויים באזור הזה, כי זה מה שבעצם מאפשר לווירוס גם להיכנס לתאים שלנו באופן יעיל יותר, ובו זמנית להתחמק ממערכת החיסון שלנו. אז שמה אנחנו ככה מאוד אלרט, כן? כל פעם שאנחנו רואים שינויים שמה. ובאומיקרון למשל, בכל הווריאנטים השונים של אומיקרון, בעצם ראו שינויים מאוד מרחבים בספייק, כלומר הוא בעצם הצליח לשנות את החלבון הזה בצורה מאוד מרשימה, שגם בהמשך בעצם הניסויים הראו שזה מאפשר לו כניסה ממש כלילה לתוך התאים שלנו. והיום עוד פעם, זה באמת שילוב של לנסות להבין, גם להסתכל על המוטציות, אז שוב, היו שם 50 מוטציות, זה המון. ב-50 שינויים, כן, בחומר הגנטי, באזור הזה של הספייק. ואז נהיית עבודה סיזיפית של להבין כל מוטציה, מה המשמעות שלה. חלקן היו מוטציות שראינו לפני כן בווריאנטים קודמים, למשל באומיקרון, כן, אז חלקן, חלק מהמוטציות הכרנו, מווריאנט אלפא, שזה הווריאנט הבריטי, אבל היו באומיקרון, עדיין יש באומיקרון, הרבה מוטציות שהיו מאוד מפתיעות, כלומר שהבנו שהן לא משהו שבשנתיים האחרונות ראינו,
מה זאת אומרת מוטציה מפתיעה?
שלא ראו אותה.
שלא ראו אותה, אוקיי.
לא ראו אותה עד כה, כן. לא רק שלא ראו אותה, אלא שהיו
ניסויים... שלא ניתן היה לחזות אותה, למשל, או?
כן, היו ניסויים שהראו שמוטציה כזאת תפגע בווירוס. שהווירוס לא יצליח לשרוד אם המוטציה הזאת קיימת. והיו משהו כמו 10 מתוך ה-50 מוטציות בספייק היו כאלה, שבעצם כל הניסויים וכל הפרדיקציות הראו שהווירוס לא אמור לשרוד עם המוטציה הזאת. ומה שבעצם הבנו היום אחרי הרבה מאוד מחקר, זה שהקומבינטוריקה משנה את היכולת של הווירוס לשרוד. שיכול להיות מצב שבו מוטציה אחת תפגע בווירוס, מוטציה אחרת, אם היא לבד, תפגע בווירוס, אבל כשיש לנו שתיים ביחד, פתאום יש היפוך, זה דווקא מאפשר לווירוס להדביק יותר ביעילות. אז זה היה למשל תובנה מחקרית מאוד מאוד גדולה, שזה מה שקרה באומיקרון.
טוב, וכמה שאנחנו משליחים את הדברים האלה, את כל ההיסטוריה של האבולוציה, אחרי מדבר איתנו ספציפית על קורונה ועל מה שקורה עכשיו, אבל בעצם מה שאת מתארת זה מה שבעצם קרה לאורך כל שנות האבולוציה.
נכון.
שכמובן בווירוסים הכל קורה הרבה יותר מהר.
בדיוק.
ואני במידה מסוימת תמיד מקנה בחוקרי הווירוסים, כי הקשר בין DNA לבין תפקוד הוא הרבה יותר ישיר וברור בווירוסים. בעוד שאצלנו בעולם חוקרי בעלי החיים, אז ניסיון להבין מה מוטציה מסוימת עושה לחיה השלמה הרבה יותר מסובך מאשר בעולם הווירוסים.
נכון, אז אני חושב שהיום וירוסים וחיידקים שבעצם הם שני אני מנססת להגיד אורגניזם, כי וירוס הוא לא אורגניזם, הוא לא חי, אבל בעצם הם שני מודלים לאבולוציה מאוד מהירה, ואני חושבת שהרבה מחקר בהם מאפשר לנו להשליך על, באמת, לפעמים, על אורגניזמים גדולים יותר ומורכבים יותר, כן, בעלי חיים. אבל אנחנו באמת יכולים לראות את האבולוציה וממש לבחון היפותזות שעולות במיידי.
תודה רבה לך שדיבר איתנו בבוקר, פרופסור עדי שטרן, מבית הספר למחקר ביו-רפואי וסרטן על שם שמוניס בפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת תל אביב. להתראות, תודה.
תודה, להתראות.
אנחנו כאן, שלושה שיודעים, עם איש פינת האבולוציה שלנו, הפרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית, שהועיל לרדת אלינו מן הבירה כאן לאולפן בתל אביב ולשוחח איתנו. אני רוצה לשאול אותך עכשיו בעצם על מחקרים שנעשים על מינים שכבר לא איתנו. איך זה נעשה?
אז מצד אחד יש לנו את כל עולם המובנים שדיברתי עליו.
כן.
אבל הקישור בין האורחת הקודמת, עדי, שדיברה על אבולוציה ברמת הרצף, לעולם המובנים של עבודה על חיות שנכחדו, זה עולם ה-DNA הקדום. ובשביל זה אנחנו יכולים לדבר עם ידידי לירן, שנמצא איתנו על הקו גם כן.
נהדר. אז בואו נפנה אליו, פרופסור לירן כרמל, חוקר ומרצה המחלקה לגנטיקה באוניברסיטה העברית. שלום, בוקר טוב.
היי ובוקר טוב.
היי.
בוקר טוב. אז בוא ספר לנו קצת על הקישור הזה, על העולם, על הקשר בין עולם הביולוגיה המולקולרית, אבולוציה מולקולרית, שעדי דיברה עליו לפני כמה דקות, לעולם המאובנים, איך אנחנו מוציאים
רצפים. איך אתה משיג DNA קדום?
כן, אז זה דבר חדש מאוד בעולם, זה תחום מאוד מאוד צעיר מבחינה מדעית, שהרעיון היה שDNA זאת מולקולה מאוד מאוד יציבה, ויכולה לשרוד המון המון זמן, בתוך החומר הביולוגי אחרי שהיצור כבר מת, והרעיון, השאלה הייתה אם ניתן לקחת את ה-DNA הזה ולהוציא אותו, וזה לקח המון שנים. זה לקח המון שנים, סליחה, יש פה פשוט איזה הזקת אש. זה לקח המון שנים עד שהצליחו לפתח את הפרוטוקולים, ובסוף כן, הצליחו להוציא DNA עתיק, ויש לנו היום DNA עתיק ממגוון של יצורים עתיקים, ומבני אדם עתיקים, וממוטות, ומכל מיני דברים אחרים.
מכמה מינים בעצם יש DNA עתיק כיום?
מהרבה מינים. קודם כל יש מכל מיני קבוצות אדם, שיש מהם זה, יש ממוטות, יש ממסטודונים, יש מכל מיני דובי מערות ואריות ודברים גם שהם צמחים, כמו חיטה עתיקה, כמו בעיקר כלבים, בעיקר היום דברים שקשורים לאדם ולהתיישבות של אדם ולדומסטיקיישן של בעלי חיים.
אבל גם במקרים הטובים ביותר אנחנו מצליחים להוציא DNA מכמה מאות אלפי שנים, או אולי מיליונים בודדים אני חושב אפשר עכשיו.
נכון, אז ה-DNA העתיק ביותר שהצליחו להוציא זה היה מממוטה, בת 1.3 מיליון שנים, ובדרך כלל מצליחים להוציא DNA מדגימות הרבה יותר צעירות, בדרך כלל אנחנו מדברים על אלפי שנים, עשרות אלפי שנים, לפעמים מאות אלפי שנים, וזה כבר נדיר.
ותמיד יש את מי שמדבר על החייאת המינים האלו בעזרת ה-DNA.
אז היום זה מאוד טרנדי בעולם, ויש כל מיני פרויקטים של de-extinction, זה נקרא, שהרעיון הוא להחזיר לתחייה, ויש צוות שעובד על זה על הממוטה, ויש על הדודו, ויש על היונה הנודדת בארצות הברית, ועוד כהנה וכהנה יש, הייתי אומר, כמה עשרות מינים, שיש לפחות מחשבה בכיוון. הרעיון הכללי הוא שעדיין הטכנולוגיה היום לא בשלה לעשות את זה, אבל כבר רואים את הפערים הטכנולוגיים שחסרים, שהם לא פערים מאוד מהותיים, הם פערים שכנראה אפשר יהיה לגשר עליהם בשנים הקרובות, ולכן כבר מתחילים להיערך לאפשרות שניתן יהיה לעשות את זה.
דעתי על הנושא כבר ריבעתי כאן בפינה בעבר.
תזכיר לנו.
כן, אני חושב שזה...
אתה לא רוצה לפגוש דודו?
אני חושב שזה בזבוז נוראי של משאבים. הרבה יותר חכם וכדאי להשקיע את המשאבים האלה בלשמור על מינים קיימים, מאשר לנסות להחזיר מינים נכחדים שאין להם בכלל אתרי מחייה שהם יכולים לחיות בהם, גם אם נצליח להחזיר אותם.
כן, ומי יודע גם מה זה יעולל למינים הקיימים, החזרה של מין כזה.
כן.
כן, אני חושב שיש פה גם עוד שאלות, גם אתיות נוספות שעולות, כמו למשל אם תלכו להחזרת ניאנדרטלים לעולם, שזה לא בדיוק כמו בני אדם מודרני, משהו מאוד דומה, עם מוח גדול, להחזיר או לא להחזיר, אלה שאלות שיש פה, אני חושב שלשיקולים נכנסים שיקולים פילוסופיים, מוסריים.
בהחלט, גם.
ויהיה צריך לדון בזה הרבה.
נכון. אם כבר הזכרת ניאנדרטלים, יש לנו שאלה שהגיעה מהמאזין רונן קלאפר, ששואל כך, בשנים האחרונות למדנו על הגנים הניאנדרטלים והדניסובים שיש לכל האנשים עם מוצא לא אפריקאי. השאלה שלי, האם אפשר לזהות גנים רצפים ולאפיין אומנינים יותר קדומים, נאמר הומו ארקטוס ודומיו, כאשר בודקים שבטים נדחים ומבודדים בפפואה, אינדונזיה, פיליפינים וכמובן אפריקה, שאולי יש להם גנום עם ייחודיות שיש רק להם.
כן, אני חושב
שזאת
שאלה מאוד יפה, אז אולי נגיד קודם מה הרעיון. הרעיון הוא שכשאנחנו יש לנו איזשהו חומר גנטי, אנחנו מקבלים אותו מאבא ומאימא, שהם קיבלו מאבא שלהם ואימא שלהם וכן הלאה וכן הלאה, במין שרשרת של דורות כזאת. אבל אם פתאום מגיעה אוכלוסייה חדשה שלא מנותקת מאותה שרשרת דורות, כמו ניאנדרטלים, ובאים ויש, ויש להם צאצאים משותפים עם האוכלוסייה הקיימת, פתאום מופיעים לי רצפים ב-DNA שהמקור שלהם הוא לא בשושלות האלה שלי שאני הולך אחורה, אלא מאותה אוכלוסייה זרה שהגיעה. התהליך הזה נקרא אינטרוגרסיה, וזה מה שמחפשים. אז כמו שאמרת, או כמו שהמאזין שאל, מצאו אינטרוגרסיה כזאת, מצאו רצפים כאלה בבני אדם מודרניים, שמגיעים מניאנדרטלים ומגיעים מאדם דניסובי, ואז השאלה אם יש עוד. התשובה היא שניתן לגלות את הרצפים האלה, ניתן להגיד שרצף מסוים בגנום הוא לא מגיע מאותה שורשה ליניארית, מאבא, סבא, אמא, סבתא וכולי, אלא היא מגיעה מבחוץ. את זה ניתן לעשות גם בלי לדעת מה זה אותה אוכלוסייה מבחוץ. כלומר, יש היום מצבים שאנחנו מגלים בבני אדם חלקים, שאנחנו אומרים, אוקיי, זה הגיע מאיפשהו, אבל אנחנו לא יודעים מאיפה.
כן, אתה אומר מבחוץ, אבל זה באמת מבחוץ, או שפשוט לא יודעים מאיפה, ולכן קוראים לזה מבחוץ?
הם לא יודעים מאיפה, אבל הם יודעים שזה לא מאותה אוכלוסייה שממנה הגיעו בני אדם המקוריים.
אוקיי.
מהשושלת המקורית. זאת אומרת, הם יודעים שזה איזושהי אוכלוסייה אחרת, אבל היא לא מזוהה, כי אין לנו את ה-DNA שלה שתרמה. אז למשל, באפריקה, רואים עדויות מאוד ברורות לאוכלוסייה אחרת, שזה נקרא לפעמים ghost population, שהיא תורמת ל-DNA של אפריקאים, אבל מי אלה בדיוק אנחנו לא יודעים, כי אין לנו רפרנס להתייחס אליו. אותו דבר שאת מסתכלת על הגנום של האדם הדניסובי, את רואה שלא בעצמו יש מקורות מאנשים עוד יותר קדומים. מי הם בדיוק אנחנו לא יודעים.
אבל יש לנו יכולת להעריך אם מדובר בהומו סאפיינס בכלל, או שהוא מדובר אולי באיזשהו מין אחר, לא מוכר, או מין מוכר שאין לנו גנום שלו?
אז במקרה של האפריקאים קצת קשה להגיד, כי זה עקרונית, זה יכול להיות אוכלוסיות של הומו סאפיינס. במקרה של הדניסובי זה מוקדם, זה בוודאות לא הומו סאפיינס, אבל מי זה בדיוק לא יודעים.
אתם יודעים מה? אני אפנה לשניכם כרגע, ראשית אליך לירן, את השאלה של המאזין עוז רוזביץ', שמתקשרת מאוד למה שכרגע שוחחנו עליו, הוא שואל כך, אם האבולוציה מתרחשת כל הזמן, אז מתי מין אחד נגמר והאחר מתחיל?
יפה, אז זה אחד הדברים שאנחנו מאוד מאוד, ההבנה שלו מאוד מאוד השתפרה בזכות המהפכה הזאת של ה-DNA, כי פתאום יש לנו דגימות של DNA ברזולוציית זמן שלא הייתה קודם. אם תחשבי, מה שהיה עד עכשיו זה היה רק מינים שחיים היום, שהפיצול ביניהם או המרחק האבולוציוני ביניהם הוא בדרך כלל מיליונים של שנה. אז יש לך DNA של אדם ויש לך DNA של שימפנזה, ואנחנו התפצלנו לפני כמה מיליונים של שנה, ואין לך שום דבר בדרך, אז המרחק הוא מאוד מאוד גדול בין, בין רוב המינים שאת בודקת. פתאום DNA עתיק נותן לך עוד נקודות זמן, פתאום יש לנו השוואה בינינו לבין יצורים שהם הרבה יותר קרובים בזמן. ואז מתחילים לחשוף את, בעצם את, את העובדה שהתהליכים האלה הם רצף. אי אפשר לחשוב יותר במונחים של מינים בדידים למשל. המושג מין של בן אדם די נכחד מהעולם המדעי. אף אחד לא יגיד היום שהומו ספיאנס הוא מין אחד וניאנדרטל הוא מין אחר, כי הגדרה של מין ביולוגי, זה אומר שאותה אוכלוסייה לא יכולה להוליד צאצאים פוריים עם אוכלוסייה אחרת, המושגים האלה כבר תופסים, כי המושגים האלה הם נכונים כשאנחנו מדברים על מרחקים אבולוציוניים מאוד גדולים, אבל כשאנחנו מצטמצמים למרחקים הרבה יותר קטנים, פתאום הכל נהיה רצף אחד. אנחנו והניאנדרטלים התפצלנו לפני 600 אלף שנה, שזה פי 10 פחות ממה שהתפצלנו מהשימפנזים, ופתאום אנחנו רואים שכן יש לנו צאצאים משותפים, וכן הנקודות דמיון הן מאוד מאוד גדולות, אז הכל נהיה רצף.
אז מתי, מבחינתך, מתי מין אחד נגמר ואחר מתחיל? בעצם אף פעם, זה רצף אחד.
אז יש לזה כל מיני הגדרות, אי אפשר, זה הכל קונטיניום, אבל זה הכל רצף, את יכולה לתת...
כן, אנחנו נותנים בהם סימנים, כן.
למשל, מתי היה האבא קדמון האחרון המשותף, את יכולה לנסות ולתת עומדנים כאלה, הם בדרך כלל יהיו מאוד מין סדרי גודל כאלה. אנחנו וניאנדרטלים פצענו לפני 600 אלף שנה, פלוס מינוס 100 אלף שנה, למשל.
אז הסיפור כאן הוא למעשה מאוד מורכב, זו אחת השאלות שאני הכי אוהב, וזו שאלה שאני אוהב כי התשובה לה לא ברורה. שאלות שהתשובה להן ברורה הן שאלות משעממות.
איזה מין מדען אתה?
אם השאלה ברורה, אם התשובה ברורה, זו שאלה משעממת. ומה שמעניין כאן זה נקודת המבט של איראן, שהיא שונה מאוד מנקודת המבט שלי או של אחרים, כי בעצם כשאנחנו מסתכלים בהווה, לא בציר הזמן, כמו שלירן הסביר לנו כרגע, כשאנחנו מסתכלים בהווה, המינים הם לא רציפים. כלומר, עובדה היא שיש...
שהמינים נפרדים לנגד עינינו.
יש אריה ויש נמר. למה אין לנו את כל הרצף האפשרי בין אריה לבין נמר? למה יש הפרדה בין אריות לנמרים? וזו שאלה ביולוגית כל כך מהותית, אני יכול לומר לך שכשאני מלמד תלמידי שנה א', בשיעור הראשון, בשבוע הראשון של שנה א', אני מדבר איתם על השאלה הזו.
אז תן לנו שאלה, עוד קצת מזה.
כי זו שאלה כל כך מהותית בביולוגיה. והעובדה התצפיתית, כשאנחנו מסתכלים על העולם, יש מינים והם בדידים, אין רצף בין אריה לנמר. יש אריות ויש נמרים. בתנאי שבי אפשר לשים אריה ונמר ביחד, והם יזדווגו, אבל זה לא מצב טבעי. ובעצם כל התהליך הזה, התהליך שאנחנו קוראים לו תהליך ספציאציה או התמיינות בעברית, הוא תהליך שבו אוכלוסיות, בעצם אנחנו מתחילים ממין אחד, שנפרד לאוכלוסיות שאין קשר ביניהן, וכל אוכלוסייה לאט לאט צוברת שינויים בגלל הבדלים בסביבה שבה הם נמצאים או מסיבות אקראיות, ובאיזשהו שלב נוצר ביניהם מה שאנחנו קוראים בידוד רבייתי. כלומר, באיזשהו שלב ההבדלים ביניהם מספיק גדולים,
שהם לא יכולים
שהם
להתרבות,
לא יכולים להתרבות זה. ואז נוצרים מינים בדידים. אבל זה תהליך שהוא הדרגתי. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים, כמו שלירן אמר, כשאנחנו מסתכלים ברצף של הומינינים בזמן, אנחנו רואים את התהליך הזה קורה, אבל בגלל שאנחנו לא מסתכלים על נקודת זמן אחת, אלא על רצף נקודות זמן, אין לנו את השלב הזה של בידוד רבייתי. כי אני לא יכול לדבר על בידוד רבייתי בין עכשיו לבין העבר.
Okay.
בידוד רבייתי קיים רק בהווה בין אוכלוסיות שקיימות באותו הזמן. אז השאלה הזו של מתי מין אחד מתחיל והשני מסתיים, היא רלוונטית כשאנחנו מסתכלים בהווה. אבל כשאנחנו מסתכלים על ציר זמן ברזולוציה עדינה, כמו שעושים בדנ"א עתיק, בעצם השאלה הזו, אין תשובה חדה לשאלה הזו.
מעניין. לירן, יש לך מה להוסיף?
כן, אני יכול להגיד שכלל אצבע, לפחות ביונקים גדולים, לבידוד רבייתי, זה בערך מיליון שנה. ואנחנו, ה-DNA העתיק הוא בדיוק מאפשר לנו הצצה לתוך החלון הזה של התהליכים שקורים כשעדיין לא נוצר בידוד רבייתי. וזה מרתק, וזה אומר שבעצם כל הקונספט של מושג ביולוגי, על פני, אני כמובן מסכים עם אריאל שאחרי שעוברים הרבה... אחרי שעובר הרבה זמן, אחרי שעברנו את המחסום הרבייתי, זה נהיה בדיד. אבל תוך כדי התהליך, זה מאוד מאוד לא בדיד. זה, יש פה ערבובים בלתי פוסקים בין אוכלוסיות שדומות אך לא זהות, וזה כנראה. מה שאנחנו רואים היום באדם, שזה עיקר, היצור העיקרי שנחקר בתחום של ה-DNA העתיק, זה כנראה לא מיוחד בכך לאדם, ואנחנו כנראה נראה תהליכים כאלה בכל מקום, אם נסתכל... בסקלות אבולוציוניות כאלה של מאות, עשרות ומאות אלפי שנים לפני שאת מצליחה לפתח בידוד רבייתי.
אנחנו ניפרד ממך בשלב זה, בתודה רבה, פרופסור לירן כרמל, חוקר ומרצה המחלקה לגנטיקה באוניברסיטה העברית. תודה, נשתמע.
בבקשה, יום
טוב. תודה, לירן.
הזכרת אקראיות עכשיו בתשובתך, ותהיתי על הנקודה הזו, אמרת, כן, יש תהליכים וחלקם קורים מסיבות אקראיות. תרחיב לי קצת על העניין של אקראיות, כי אנחנו, כן, כשהאבולוציה זה, כן, אנחנו, אוקיי, שום דבר פה לא אקראי, הכל נורא 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 מכוון ותכליתי.
אז גם זו אחת השאלות היפות. ושוב, את מצליחה לעלות את כל השאלות הכי יפות באבולוציה, וזה איזה כיף שאנחנו מצליחים לדחוס כל כך הרבה לשעה אחת. האבולוציה היא, וזה אחד הדברים שקשה לאנשים לתפוס אינטואיטיבית, כי האבולוציה מצד אחד היא מאוד אקראית, מצד שני לחלוטין לא אקראית. מה זה אומר? האבולוציה, שינויים אבולוציוניים מבוססים על שינוי ה-DNA, ו-DNA משתנה באופן אקראי. אז המוטציות עצמן, השינויים עצמם ב-DNA, הם אקראיים לחלוטין. אבל התוצר של האבולוציה הוא הברירה הטבעית. כלומר, מתוך כל אותם שינויים אקראיים, אחוז מאוד גדול מהשינויים האקראיים, או שלא יעשו כלום, או שיגרמו נזק, והחיה שבה המוטציה הזו, השינוי הזה יתרחש, תמות. אז... השינויים המשמעותיים מבחינה אבולוציונית הם איזשהו מבחר מאוד לא אקראי מתוך השינויים האקראיים שמתרחשים בפועל. עכשיו, עוד דבר שאנחנו הולכים ומגלים עם הבנה טובה יותר של מנגנונים, שאפשר להגיע לאותה תוצאה אבולוציונית בהרבה דרכים שונות. וזה כל העולם של מה שנקרא אבולוציה מתכנסת, והיה אחד המאזינים שאל
נכון,
אותנו על אבולוציה מתכנסת.
אבל אני רוצה שאנחנו נעלה על הקו, מכיוון שהיא כבר ממתינה את הפרופסור רות הרשברג, ונחזור לשוחח על אבולוציה מתכנסת. פרופסור רות הרשברג היא מהפקולטה לרפואה של הטכניון. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
והתחום שלך הוא אבולוציה ניסויית.
כן.
מה זה אומר?
אבולוציה ניסויית היא בעצם שימוש בניסויים מבוקרים, על מנת לחקור את התהליך האבולוציוני, ובעצם להיות מסוגל לצפות בו תוך כדי ההתרחשות שלו.
אז זה בעצם מחזיר אותנו לשיחה שלנו עם עדי, לפני חצי שעה כבר, שבקבוצות מסוימות של אורגניזמים, למשל חיידקים או וירוסים, האבולוציה היא כל כך מהירה, שאנחנו יכולים ממש לראות אותה מתרחשת במעבדה, וגם לעשות מניפולציות. נכון, רות?
נכון. אז אבולוציה ניסיונית הרבה מאוד פעמים מתרחשת, עושים אותה בחיידקים או וירוסים, אבל לא רק, אבל היתרון של חיידקים ווירוסים הוא קודם כל המהירות המאוד גדולה שבה הכל מתרחש, אז זה מאפשר לנו בעצם ללכת קדימה בזמן מאוד מהר. אבל עוד יתרון זה שהרבה פעמים אנחנו יכולים אפילו להקפיא אותם. זה אומר שבכל שלב של התהליך האבולוציוני אני יכולה להקפיא את התוצרים שלו, ואז אני יכולה גם ללכת אחורה בזמן. זה בניגוד למה שאתם דיברתם פה עד עכשיו, שאני מסתכלת או על המצב הקיים, או עם... אם אני יותר מתוחכמת על מה היה בעבר...
את יוצרת מעין סינתזה בין עבר לבין הווה, את יכולה ליצור את ההשוואה הזו.
כן, ממש ישירות.
וואו.
כן, אז אם אנחנו כל הזמן חולמים על מכונת זמן, הנה לרות יש במעבדה מכונת זמן, בדמות פריזר עם המון דגימות מתקופות שונות באבולוציה הניסויית.
נכון, נכון.
ומה את רואה, נגיד, אם תכנית לתת לנו דוגמה מהמעבדה לגבי, נגיד, חיידק ספציפי ונקודות שונות של הקפאת הזמן האבולוציוני שלו?
אוקיי, אז במעבדה שלנו אנחנו עושים ניסוי אבולוציוני שבעצם המטרה שלו היא להסתכל על ערבה מאוד מאוד מגושכת. אז אנחנו נתנו לחיידקים שלנו אוכל פעם אחת לפני 7 שנים, ומאז הם בעצם גדלים בלי אוכל בשבע שנים האחרונות, והם אוכלים את עצמם, בעצם מה שהם עושים, שום קניבליזציה של החברים שלהם, ובזה הם מצליחים למחזר. ואנחנו כל כמה זמן אנחנו מקפיאים את החיידקים האלה בפריזר, ואז כשאנחנו רוצים אנחנו בעצם מוציאים את החיידקים, אנחנו מגדלים אותם על צלחת ואנחנו מרצפים את כל הגנום שלהם, ואז מה שאנחנו יכולים לעשות, בגלל שיש לנו גם את האב הקדמון שבינו התחלנו את כל הניסויים ואותו גם ריצפנו, אנחנו יכולים כל פעם להשוות כל זן שהיה לנו לזנים שהיו לפניו, וליצור בעצם את ה... לראות את האבולוציה שלהם כפונקציה של הזמן שהם בעצם היו בתנאים האלה. ואז אנחנו יכולים לראות, לשאול באמת כמו שכרגע דובר עליו, מה מתכנס, כלומר מה קורה שהוא אותו דבר בין אוכלוסיות שונות, כי אנחנו יכולים גם כן, הדבר הכי בחיידקים זה שאני יכולה שיהיה לי הרבה עותקים של אותו חיידק בעצם, אוקיי? אז אני יכולה בעצם לשאול, התחלתי בדיוק באותו חיידק, אבל נתתי לו לעבור אבולוציה נפרדת, מה קורה אותו דבר, ומה קורה שהוא שונה. ואז אני יכולה גם כן לשאול שאלות כמו, מה קורה שתלוי במה קרה? כי נניח, יש לי דברים שקורים הרבה פעמים, איזה דברים אחרים יש לי שיכולים לקרות רק אם קרו הדברים הספציפיים האלה?
כן, זה בדיוק אריאל ציין שלפעמים תהליכים שונים מביאים לתוצאה דומה.
נכון. זה כבר יותר מורכב, כי זה כבר דורש שאני אבין בעצם את הפנוטיפ. נכון? שאני אבין מה בעצם קרה, במובן שלא רק מה קרה לי ברצף, אלא מה הם למדו לעשות. ואז יש מקרים שאנחנו, בשביל זה אנחנו צריכים ממש לאפיין, כאילו נניח שתהיה איזושהי אדפטציה מסוימת, אני אמורה לאפיין מה בדיוק היא עשתה. ואז אני יכולה לשאול, אוקיי, אבל בכמה דרכים שונות הם הצליחו להגיע לדבר הזה. וזה כבר יותר קשה לעשות. האב שלנו, של התחום, מישהו בשם ריצ'רד לנסקי ממישיגן, התחיל ניסוי שמתמשך מ-1988, כבר שבו כל יום מעבירים את החיידקים לאוכל חדש, אוקיי? אותו אוכל, אבל חדש. וזה מאפשר להם בעצם לחיידקים האלה לעבור בערך 6-7 דורות כל יום. והוא עושה את זה מ-1988, אז... אם מחשבים את זה, הוא יכול לראות את האבולוציה שלהם לאורך 80,000 דורות, יותר כמו 80,000 דורות, שזה, אם היינו מחשבים על בני אדם, זה בערך 2 מיליון שנים.
כן, שזה כמובן משהו שבעולם של אבולוציה של בעלי החיים אין לנו שום דרך לעשות. אבל אני רוצה אולי לחזור לשאלה, משהו שכבר נגעתי בו גם כשדיברנו עם עדי. עד כמה את יכולה ממש לקשר בין שינוי ב-DNA, לבין שינוי במה שאת קוראת פנוטיפ, במה איך שהחיידק מתנהג או איך שהחיידק מתפקד. יש לך, אתה יכול לעשות את הקישור אחד לאחד הזה?
אז הקישור אחד לאחד הזה הוא אפשרי, אבל הוא המון עבודה. אז כרגע יש לנו הרבה מאוד אדפטציות שברור לנו לגמרי שהן עושות משהו שהוא מאוד חשוב, כי הן קורות שוב ושוב 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 באוכלוסיות נפרדות, אבל אנחנו לא יודעות עדיין, ואנחנו מנסים להבין מה הן עושות, ויש לנו דוגמאות לאדפטציות שאנחנו כבר, אחרי מחקר ארוך, כן יודעים בדיוק מה הם עושים, ולכן אנחנו כן יכולים לעשות את הקישור הזה. אז למשל, אדפטציה אחת כזאת שקורית, שאנחנו גילינו, זה שאיקולי, ביום הראשון שאנחנו נתנו להם אוכל, מסתבר מייצרים איזשהי סוג של חומצת שומן, שאיקולי רגיל לא יודע לאכול אותה. ואז יש לנו אדפטציה ספציפית, שיש כמה תצורות של השונות באוכלוסיות שונות, שאנחנו יודעים שמה שהיא עושה זה שהיא מאפשרת להם לאכול את החומצת שומן הזאת. אבל כדי להבין את הדבר הזה נדרש המון המון עבודה.
כן, וזה מתקשר למה שאמרתי ממש בפתיחת התוכנית, שכל המחקר האבולוציוני הוא פאזל. אנחנו מוסיפים כן. חתיכות מידע פה ושם, ובעצם כל החתיכות האלה, כשאת אומרת הרבה עבודה, אז שנים של עבודה על מנגנונים של מטאבוליזם של חיידקים, מאפשרים לך להבין את התהליך האבולוציוני שאת רואה במעבדה בזמן אמת.
בדיוק, בדיוק. וגם כאנשים אחרים, כלומר, כשאני מסתכלת, מה שנחמד בלעבוד באיקולי, זה שזה החיידק הכי נמכר שיש, ולכן הרבה מהגנים שבהם הקורות המוטציות, ידוע פחות או יותר משהו עליהם. ואז אם אני רואה שיש לי מוטציות בגנים מסוימים, או במסלול מסוים, אני יכולה להתחיל לנחש, אולי זה קשור לזה, ואז את זה אני יכולה לבדוק.
פרופסור רות הרשברג, אנחנו נאלצים להיפרד כי השעה תכף מסתיימת. מהפקולטה לרפואה של הטכניון, תודה לך שדיבר איתנו הבוקר.
תודה רבה, רות.
תודה רבה,
להתראות. אריאל, בזמן שנשאר לנו, בואו ננסה באמת לענות על השאלה לגבי אבולוציה מתכנסת, ששאל אותנו בני דונביץ'. הוא שאל למעשה, אני אדק, כיצד אפשר להסביר את המושג אבולוציה מתכנסת נוכח עיקרון המקריות בהופעת מוטציות. הוא בכלל שאל גם הרבה על מוטציות.
נכון, אז נחזור רגע על דברים שכבר התחלתי לומר. מוטציות זה אותם שינויים שמתרחשים ב-DNA, יש הרבה מאוד סוגים של מוטציות. לפני 50 שנה דיברו על מוטציות כאיזשהו מושג ארטילאי של שינוי כלשהו. היום אנחנו מבינים מנגנונית איזה סוגים של שינויים יכולים להיות ב-DNA, איפה הם יכולים להיות, מה ההשפעה שלהם תלוי באיפה הן מתרחשות. וכמו שאמרתי, הרבה מאוד מוטציות נעלמות. הרבה מאוד מוטציות לא עושות כלום. והרבה מאוד מוטציות עושות משהו קטן, ואלה המוטציות המעניינות בדרך כלל. אבל מוטציות שונות...
אלו שנשארות הן בהכרח אלו שעושות משהו?
לא. לא. יש מוטציות שלא עושות כלום. ונשארות כי הן לא מועילות ולא מזיקות.
אוקיי.
ולכן הן נשארות. ואגב, הרבה מה יכול שלנו לנתח אבולוציה בהשוואה בין רצפים, מבוססת על אותם מוטציות שלא עושות כלום, כי אנחנו יכולים לעקוב אחריהן כאיזשהו טביעות אצבעות של האבולוציה, או טביעות אצבעות של שינויים, שבעצם לא משפיעות על שום דבר, ולכן הן מה שנקרא ניטרליות, וקל יותר לעקוב אחריהן. אבל אותן מוטציות שכן עושות משהו, וכן נותנות איזשהו יתרון, יהפכו להיות נפוצות יותר באוכלוסייה, זה הרעיון הבסיסי של ברירה טבעית. מוטציה שמועילה הופכת להיות נפוצה יותר, ובסופו של דבר הופכת להיות העיקרית. אבל כמו שאמרתי, מוטציות שונות יכולות להוביל לאותה תוצאה, או אוספי מוטציות שונות יכולות להוביל לאותה תוצאה. ואז אנחנו חוזרים לעניין האקראיות מול כיווניות. אם שתי אוכלוסיות שונות, אפילו שני מינים שונים, לפעמים אפילו שתי קבוצות שונות של בעלי חיים, מתמודדות עם אותן לחצים סביבתיים, עם אותם צרכים אבולוציוניים, המינים השונים, האוכלוסיות השונות, יכולים להגיע לפתרונות מאוד דומים, אבל במסלולים שונים לחלוטין. כלומר, אוסף אחר של מוטציות אקראיות אולי הדוגמה הבולטת ביותר, זה הטלפים וציפורים. הטלפים וציפורים, לשתיהם שתי קבוצות עם כנפיים, שתי קבוצות שעפות, אבל המסלול שדרכו הם הגיעו ליכולת התעופה שונה לחלוטין. בשניהם היה יתרון לתעופה, היה יתרון ליכולת לברוח או לרדוף אחרי חרקים מעופפים, או כל סיבה אחרת שהובילה להופעה של תעופה. אבל המסלול הוא אחר לחלוטין, ובשני המקרים, המוטציות שהובילו לתעופה היו אקראיות. כלומר, השינויים המקוריים ב-DNA הם שינויים אקראיים, אבל מה שנברר, מה ששרד, הוא לא אקראי. מה ששרד הוא מה שנתן להם את היתרון ואת היכולת להגיע לתעופה. וכאן הדיאלקטיקה, אם נשתמש במונח, דיאלקטיקה בין האקראיות לכיווניות של האבולוציה היא בדיוק כאן. מוטציות עצמן הן אקראיות, אבל אלו מוטציות שורדות, ומה הן עושות, זה כבר לא אקראי.
אני מפחדת לחשוף בורות תהומית, אבל שוב, אתה חוזר על הקביעה הזו של אקראיות. איך אתה יודע שזה אקראי? זו אולי שאלה כמעט אמונית, אבל גם מאזינים רבים הציגו שאלות מהכיוון הזה.
גם זו נקודה שנחקרת די הרבה. יש לנו יכולת, שוב, באנליזיות של רצפים. כשאני אומר אקראי, זה אקראי ביחס לתוצאה. ברור לחלוטין שגם המוטציות הן לא לחלוטין אקראיות. יש אזורים ב-DNA שיש בהם יותר מוטציות, יש טיפוסים שונים של מוטציות שיותר נפוצות, יש קבוצות שבהן מוטציות מסוימות יותר נפוצות ממוטציות אחרות, אז זה לא אקראי לחלוטין במובן המתמטי.
כלומר, זה יותר כמו פיזור של ביצים בהרבה סלים, נגיד?
משהו כזה, כן. אבל מה שחשוב זה שהן אקראיות ביחס לתוצאה. כלומר, גם אם המוטציות הן לא אקראיות, האבולוציה לא חושבת קדימה. המנגנון המוטציה לא יודע במרכאות אם אני אעשה מוטציה בגן הזה, אז אני אוכל לעוף טוב יותר. יש מוטציות בהרבה מאוד גנים, בהרבה מאוד מקומות, בהרבה מאוד סוגים, לא מתפזרות באופן אקראי לחלוטין, אבל המוטציות שמשפיעות על יכולת התעופה או על התאמה לכל דבר אחר, הן אלה שתבררנה בלי קשר בלי קשר לסיכוי שהמוטציה הזו הייתה נוצרת במקור.
כלומר, זה תמיד מבחן התוצאה. זה
נכון.
תמיד...
אוקיי. נכון. האבולוציה היא תמיד בדיעבד ואף פעם לא קדימה. זה okay. גם נקודה שקשה
לתפוס
אינטואיטיבית.
נכון, אבל זה באמת אולי עונה לשאלה של קובי דרורי, שבאמת העלה שוב ספקנות. אמר, תמיד אומרים לנו שזה נכון, אבל אני בכל זאת ספקן. אני חושבת שזה בעצם עונה לשאלה הזו, כי זה בעצם עובד על מבחן התוצאה.
נכון, בוא אולי נסות, נאמר איזשהו משפט שקושר ביחד כן, את כל וזה, מה שאמרנו.
וזה בדיוק, משפט הסיום כן, שלנו כשעה הזו חלפה במהירות.
כל מה שדיברנו עליו בשעה האחרונה, אנחנו מבינים הרבה יותר טוב את המנגנונים. מצד אחד, כל העבודה המולקולרית, שלושת האורחים שהיו לנו הם אנשים שעובדים ברמה המולקולרית, והם ואחרים בתחומם עזרו לנו להבין את המנגנון, איך מוטציה משפיעה על אבולוציה, איך שינוי מסוים ב-DNA מוביל להבדל, לשינוי אבולוציוני. וזה מתחבר, נקשור למשפטים הראשונים, זה מתחבר למה שאנחנו יודעים מהשוואה בין בעלי חיים שקיימים כיום, שהיום אנחנו מכירים גם את הצורה שלהם וגם את ה-DNA שלהם, למאובנים, שבחלק מהמקרים אנחנו מכירים גם את ה-DNA של המאובנים, וכל הפאזל הענק והמורכב הזה, הכל מתחבר, ואנחנו מבינים יותר ויותר את הקשר בין המנגנון לשינוי, לתוצאה, לתהליך, וזה היופי של התחום.
אנחנו מאוד מודים לך שבאת לומר לנו את הדברים האלה, וגם הבאת חברים מעניינים על הקו. חגגנו את הפינה 100, נקווה לחגוג גם את הפינה 200. נודה לפרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית שישב כאן איתנו. יישארו איתנו גם לשעה השנייה, נדבר כאן על מה יקרה לאסטרונאוטים במאדים. נמשיך לדבר גם על אבולוציה, אבל על אבולוציה של גיבורי על, וכרגיל יהיו כאן עוד הרבה מאוד נושאים מעניינים. אז שוב, תודה רבה לך.
תודה, שמחתי להיות פה.
חשבתם שהיום הנכדים לא מבקרים מספיק, חכו שהם יגורו במאדים. למה אתה נראה ככה? למה אתה נראה ככה? אינגלה, נחשפת למיקרו כבידה. צוות של מומחי רפואת חלל פיתח מודל מתמטי שתפקידו לחזות את ההשפעות הצפויות של נסיעה למאדים על גופם של אסטרונאוטים. וכן, צפויות השפעות. אנחנו רוצים לשוחח עם הדוקטור ערן שנקר. נזכיר לכם שהוא רופא החלל הישראלי היחיד, מנהל רפואי במחקר הביו-רפואי הראשון בתחנת החלל הבינלאומית. שלום, מה שלומך?
שלום, בוקר טוב.
טוב לשוחח איתך שוב. אז אנחנו בעצם מתכוננים ב-2033, מתכוונים לשלוח אסטרונאוטים למאדים, נכון?
כן, זו התוכנית.
זו התוכנית.
שנים רבות, ועכשיו זה נראה הרבה יותר מציאותי מהעבר.
מדברים על נאסא ועל סין, נכון?
כל העולם היה רוצה להגיע לכוכבים אחרים, לירח, okay. למאדים. המובילים כרגע שתי מעצמות על, גם הסינים וגם האמריקאים.
טוב, תחרות היא תמיד דבר מעניין, לא רק לגבי מועיל, אבל בהחלט מעניין. והרופאים בעצם מתחילים לחשוב על הבריאות ועל הבטיחות של אסטרונאוטים, שגם יהיו הרבה מאוד זמן בנסיעה בחלל, וגם יגיעו למקומות שאנחנו לא בטוחים מה ההשפעה שלהם על גוף האדם. מה הם גילו?
כוכב מאדים הוא לא מקום נוח לחיות בו בשלב הזה, גם מבחינת האטמוספירה, גם מבחינת הסכנות של קרינה, כמובן גם צריך לנשום כמות חמצן שלא מספיקה שם, תכלס נחיה או בתוך איזה קפסולות, תחנות חלל קרקעיות, או אפילו באיזשהו מנהרות על מנת להגן מהקרינה, וכמו שאמרת, לא פחות הדרך, כי הדרך ארוכה מאוד, אם אפשר הפי אפולו אפילו להגיע תוך 3 ימים, לירח, ניל אמסטרונג וחבריו, למאדים זה חודשים רבים, יש שאומרים 6, יש שאומרים הרבה יותר.
ומה בעצם קורה לנו במהלך המסע הזה? באילו תנאים נמצאים האסטרונאוטים, תנאים פיזיים?
אז תנאים מאוד לא נעימים, אני חייב להגיד. עד היום רוב משימות החלל, תחנת החלל הבינלאומית שמקיפה את כדור הארץ, רק להזכיר שכאן מישראל, המרחק לתחנת החלל הוא יותר קרוב, שוב אני אומר, המרחק מישראל לתחנת החלל הבינלאומית הוא יותר קרוב מאשר להגיע לאילת. זאת אומרת, כשאתה נמצא בירושלים או בתל אביב, המרחק שלך לאילת, למלון הנסיכה או למלון אחר, הרבה יותר רחוק מאשר להגיע לתחנת החלל.
עשה את השיקולים שלך, מה שנקרא.
זאת אומרת, בסך הכל אנחנו נמצאים, מסתובבים מסביב השכונה שלנו, של כדור הארץ, מאוד מאוד קרוב. והתנאים מחוץ לאטמוספירה ובמשימות בין כוכביות מסוכנים מאוד מבחינת קרינה, שאנחנו יודעים שמשפיעה על אסטרונאוטים ופוגעת בהם, וכנ"ל מבחינת, באמת, כל מערכות הגוף, שתי המערכות העיקריות זה השריר והשלד, גם במשימות חלל של השנים האחרונות ועוד בעבר, ראינו שככל שאדם נשאר בחלל הוא בעצם מפרק את העצם, בילול שרירים וחוזר לשיקום, הייתי אומר, אחרי משימת חלל, ובטח...
ואמרנו גם שהשיקום הוא לא, זה לא ב-100%. אני זוכרת. נכון,
דיברנו על כך שגם כשאדם שחוזר מהחלל לא מצליח להעביר את מסת העצם שהיה לו לפני כן, וזה לא מפסיק, זה ממשיך להתפרק חודש בחודשו, ולכן תקופה ארוכה בחלל לא בריאה.
אוקיי, ויש גם עניין של ההבדלים בין התנאים במסע לבין התנאים במאדים עצמו?
כן, המסע זה כמו טיסה ארוכה במטוס, אם כי הרבה יותר נוחה, אפשר לומר, בתוך רכב החלל הזה יש אטמוספירה רגילה, אפשר להסתובב בדיוק בו במטוס, לאכול, ליהנות, לא צריך לדרוש שום חליפת חלל, וצריך להעסיק את עצמך עד שאתה מגיע למאדים. במאדים המתיישבים הראשונים לא יכולים לפתוח את הדלת, לצאת ולהלך להם על אדמת המאדים כמו טיול סוף הקיץ, שכרגע רוב בני ישראל נמצאים בארץ או בחול. הם צריכים ללבוש חליפות, הם צריכים להגן על עצמם, הם יכולים להסתובב תקופה קצרה וצריכים לחזור.
כן, אפשר לומר שהם לא באמת נמצאים במאדים, הם נמצאים עליו, אבל בתוך מיקרוסביבות שמתאימות לאדם.
נכון מאוד, הגדרת את זה יפה מאוד, זאת אומרת, ההתיישבות במאדים היא לא כמו גילוי אמריקה ועבודה חקלאית בשמש של אמצע היום, אלא כל הזמן צריך להגן על עצמך וגם מאוד מסוכן. יש תוכניות ארוכות מאוד, לא אני ולא את נוכל לראות אותן, על מנת להפוך את מאדים לכוכב שאפשר לחיות בו כמו כאן על כדור הארץ.
אדוני רומז שחיי נצח לא יושגו במהלך השנים הקרובות, וזה...
בחיים שלי, אני לא יודע לגבייך, בחיים שלי. מדובר על תהליכים של 10,000 שנה, בכל זאת, תהליכים של כוכבים, לא תהליכים של ציר זמן של בן אדם, או כל בעל חיים אחר שאנחנו מכירים, תהליכים ארוכים מאוד, ניתן לייצר אטמוספירה, ניתן לגדל באמת חקלאות, העצים והפרחים ישחררו את החמצן, החמצן הזה ייקלה בתוך איזשהו אטמוספירה, מים יש כנראה למאדים, ולכן בעתיד יכול להיות שיהיו אגמים ונערות זורמים על המאדים, שהאטמוספירה תגן על אותם מתיישבים עתידיים שיוכלו להסתובב כמו כאן על כדור הארץ.
כן. בעניין החששות האלה לגבי החשיפה לקרינה קוסמית ולאפקטים של מיקרו כבידה, בעצם מה שעשו מומחי רפואת החלל הללו, הם פיתחו מודל, נכון? מודל מתמטי שחוזה. האם הנסיעה הזו בטוחה?
נכון, אני הייתי אחד מ-120 מדענים שכחלק מתוכנית של ISU, International Space University, אוניברסיטת החלל הבינלאומית, בליווי סוכניות החלל השונות, גם האמריקאית, גם הרוסית, גם היפנית ובטח הסינית, שבו ישבנו ותכננו, במקרה שלי כרופא חלל, את מרפאת החלל הראשונה על המאדים, גם הרפואה הדחופה וגם הרפואה המונעת, ובטח הרפואה הכרונית, כמו שדיברנו על שינויים שקורים בחלל, ולקחנו כל אחת מהמחלות או האירועים הרפואיים שיכולים להיות, וכימתנו אותם מה הסיכון שהם יקרו, על מנת שנערך בהתאם מבחינת הציוד שצריך להביא, וכנ"ל מה הסיכון היחסי לאותו אדם לחזור לכדור הארץ בריא ושלם. אני חייב להגיד שלהבדיל מנסיעה לחול, שהסיכון הוא, אני יודע, תאונת דרכים, בתקופה האחרונה קורונה, מחלות אחרות, אולי תאונת מטוס, דבר מאוד נדיר. בנסיעה למאדים הסיכונים הם מאוד רבים. יש יתרונות, דרך אגב, מי שיתפס על איזשהו הר במאדים, באיזה טיפוס הרים, אפילו לא בטוח, ואם עד ויפול, כנראה לא ימות. שם יש חוסר כוח כבידה יחסי, והוא כמו איזה עלי נידף כזה, התנענע לו באוויר עד שהוא יבוש את הקרקע, יקבל אולי מכה חזקה, אבל בעצם לא ייפגע.
פחות סיכוי להיפצע במאדים, זו כותרת שאנחנו יוצאים ממנה דבר ראשון.
בנפילה מגובה רב, הסיכון, אבל חס וחלילה ואפילו ייפול על איזשהו אבן חדש שתפצע או תחורר לו את חליפת החלל והוא ימות באותה שנייה. אז הסיכונים הם משתנים, באמת יש מודל prediction כזה אנליטי, שגם אנחנו עשינו וגם עכשיו תקפו אותו מחדש קבוצת חוקרים שפרסמה מאמר מאוד מעניין, והיא שמה את שני הדברים ששוחחנו, הקרינה כמקום ראשון, בטח לאורך טווח, עיבוד הסידן מהעצם והשריר, וכשמדברים על השריר, אז כמובן גם השריר החשוב שבעצם מעביר את החמצן בתוך הגוף וגורם לזרימת הדם, וזה שריר הלב. יותר מכך, אנשים שיוולדו בעתיד במאדים, אלה הם שריר לב מאוד קטן ולב מאוד קטן. בגלל חוסר כוח הכבידה, לא צריך להילחם על מנת להעביר את תאי הדם האדומים והדם מהרגליים בחזרה ללב ולחלק מאיתנו גם לראש, לכן יהיה להם משאבה קטנה מאוד, מה שיקביל אותם בעצם לחיות על המאדים פוראבר, הם לא יוכלו לחזור לכדור הארץ ולחיות פה כי הם יתעלפו.
אני ישר חוזרת לשיחה הארוכה שאתה פה בשעה שעברה על אבולוציה, ועל מהי הנקודה שבה אנחנו מפרידים בין מין לבין מין, ואני כבר רואה איך אחרי הרבה מאוד שנים, אולי זאת תהיה התפצלות באדם, האנשים של מאדים והאנשים של כדור הארץ.
המין האנושי נקרא Human Species, המין האנושי, בעוד שבחלל כנראה נקרא Human Species, האדם בחלל. נהיה שונים, הגובה שלנו יהיה שונה, הלב שלנו שונה, וכנראה נצטרך לפתח גם באבולוציה מערכות הגנה אחרות, על מנת שנוכל לשרוד בתנאים לא מתאימים לכדור הארץ.
מרתק. דוקטור ערן שנקר, רופא חלל הישראלי היחיד, מנהל רפואי במחקר הביו-רפואי הראשון בתחנת החלל הבינלאומית. תודה רבה לך.
תודה לכם. יום מקסים על כדור הארץ, חופש נעים לאלה שמבדים.
יום מקסים על כדור הארץ גם לך. חוקרים פיתחו שיטה חדשנית להנדס שזירה קוונטית בגביש, תוך שימוש בכלים של למידה חישובית. ככה זה פה. לפעמים אני אומרת מילים שאין לי שום מושג מה המשמעות שלהן, כמו עכשיו, ואני אנסה כעת ללמוד משהו מהפרופסור עדי אריה, מבית הספר להנדסת חשמל בפקולטה להנדסה, אוניברסיטת תל אביב. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
תיאלץ לנסות ולפלס דרך או ביחד בבורות שלי. קודם כל, מהי בדיוק שזירה קוונטית? ככה אתה יודע, ברדיו, שתי דקות.
כן, כן. אוקיי, שזירה זה תופעה שבה יש לנו שני חלקיקים, שהתכונות שלהם משותפות. אנחנו יכולים לחשוב על שני כדורים למשל. אז בדרך כלל היינו אומרים, כדור אחד הוא ירוק והשני הוא אדום. אז כל כדור אנחנו יודעים את הצבע שלו. אבל אנחנו יכולים לחשוב על איזשהו מצב שבו שני כדורים, אנחנו לא יודעים את הצבע שלהם. אחד מהם הוא ירוק והשני הוא אדום. אנחנו יודעים רק שאם, כשאנחנו מוצאים שאחד הוא ירוק, אז השני הוא אדום.
השני בהכרח הוא אדום, אוקיי.
זה משהו שבעצם, זה מכונה שהיא משותפת לשני החלקיקים. אני לא יכול לדבר על כל חלקיק בנפרד, אלא רק על התכונה המשותפת שלהם. זה משהו שקיים בתורת הקוונטים, בחיי היום-יום אנחנו פחות נתקלים בתופעה הזאת.
אוקיי, זה נשמע לאוזניי כמו משהו שהוא כמעט פילוסופי יותר מאשר פיזיקלי.
נכון, האמת שהדברים האלה זה באמת מיסודות תורת הקוונטים. בין השאר איינשטיין עוד בשנות ה-30 של המאה הקודמת, הוא הציע את הרעיון הזה של חלקיקים שזורים, הוא אפילו חשב שזה משהו שבעצם יראה שתורת הקוונטים אינה נכונה, אבל בסופו של דבר מצאו שדווקא תורת הקוונטים משתדרת יפה מאוד עם הרעיון לזה.
אוקיי, עכשיו בוא נדבר על הכלים החדשים, על השיטה החדשה.
כן, אז בעצם החלקיקים שזורים, במקרה שלנו זה אור, החלקיקים של האור נקראים פוטונים שזורים, זה משהו שיש לו חשיבות גדולה היום בטכנולוגיות קוונטיות, בפרט בנושא של תקשורת חסינה, כלומר תקשורת שאי אפשר לצוטט אותה, לצוטט לה, ואז השאלה היא איך לייצר כזה מין גוף שיש לו שני פוטונים שזורים. והדרך לעשות את זה זה על ידי תהליך לא ליניארי, שעושים אותו בגביש לא ליניארי, לא, אולי לא כך חשוב הפרטים, אבל אנחנו מצאנו דרך איך להנדס את התהליך הזה, כלומר איך לייצר את הזוג של פוטונים עם התכונות שאנחנו רוצים.
אוקיי, איך? אוקיי, או שזה אז, לא דבר שניתן לפשט
כן,
אותו.
כן, אז הבעיה העיקרית זה שבעצם איך מייצרים את הפוטונים האלה? שולחים אור לתוך גביש, לא ליניארי, ובאופן ספונטני, אחת לכמה זמן, אחד מהחלקיקים של האור מתפרק לשניים, מתפרק לשני פוטונים, והפוטונים האלה שזורים. אז זה בעצם, הייתי אומר, מה שאנחנו רוצים, אבל הבעיה היא שאין לנו שליטה על התהליך הזה. יש לנו המון המון אפשרויות לייצר זוגות, ורק חלק קטן מהזוגות זוגות עם התכונות שאנחנו רוצים. אז הפיתוח שלנו היה בעצם למצוא כלים, על ידי שליטה בפרמטרים של הגביש ושל האור, כך שיווצרו רק הזוגות שאנחנו מעוניינים בהם. זוגות עם השזירה הנכונה מבחינתנו.
אוקיי, בוא נדבר על היישום של הדבר הזה. התחלת להגיד שזה קשור בעצם לסיבים אופטיים? לתקשורת? לקידוד?
לתקשורת באופן כללי. זאת אומרת, היום התקשורת, בהרבה מקרים אנחנו רוצים שהתקשורת שלנו תהיה מוגנת. אנחנו רוצים להעביר מידע מבין אדם אחד לשני או מגוף לגוף, בלי שמישהו אחר יראה את התהליך. אגב, אפילו בוואטסאפ זה קורה, אם תסתכלי כתוב הצפנה מקצה לקצה.
נכון.
אז בעצם ההצפנה היא מבטיחה שהתקשורת הזאת תהיה חסינה. רק מי ששלח את המידע ומי שקיבל אותו יוכל לקרוא.
כן, כאילו שניהם וצוקרברג, בואו.
כן, כן. עכשיו, לצורך ההצפנה אני צריך מפתח, אני צריך איזושהי סדרה של ביטים שאיתה אני מצפין את המידע. והשאלה היא איך אני מייצר את הסדרה הזאת. אז יש היום שיטה מקובלת שמשתמשים בה, אבל השיטה הזאת היא בעצם עומדת להיפרץ. ברגע שיהיו מחשבים קוונטיים, הם יוכלו לפרוץ את ה... יוכלו לגלות את הקוד ההצפנה ולפרוץ את המידע. ומה שתקשורת קוונטית מאפשרת לי זה לייצר מפתחות שאי אפשר לפרוץ אותם. כלומר, אני יכול להבטיח שבין שני צדדים יהיה לי מפתח שרק לשני הצדדים יש אותו, לאף אחד אחר אין.
הזכרת מחשבים קוונטיים, אבל זה דבר שאנחנו ממתינים לו עדיין, לא?
נכון, נכון. עדיין היום, אני צריך להגיד למי שמודאג, עדיין זה עוד לא קורה, אין לנו, כמו שאנחנו יודעים, מחשב שיש לו את היכולות האלה, אבל התחום הזה הולך ומתפתח, יש אפילו טענה שגופים מסוימים כבר מקליטים מידע שובר ברשת, כי גם אם בעוד 5 שנים יהיה להם את היכולת הזאת, אם זה מידע שבעוד 5 שנים עדיין יהיה לו חשיבות, הם יוכלו בעצם לפרוץ אותו. זה באמצעות ההצפנות הקיימות. לכן יש עכשיו מעבר לתקשורת קוונטית. התקשורת קוונטית, מה שמאפשרת לי זה לייצר מפתחות שאי אפשר יהיה בעצם לפרוץ אותם.
תגיד, השיטה הזו, הפיתוח הזה, הוא נעשה בעצם מתוך ידיעה ובחסות הידיעה, נאמר, שיהיה לו יישום בעולם המסחרי, בעולם הפופולרי, או שמחקרים כאלו מתבצעים בכל מקרה, ממש כל הזמן?
אז אנחנו עשינו את זה פשוט כי זה עניין אותנו, וחשבנו שיש הזדמנות לעשות פה משהו חדש, על ידי שימוש בכלים של למידה, כלים של למידת מכונה, כדי לפתור את הבעיה הזאת.
ופרסמתם את זה כקוד פתוח, נכון?
כן, כן. אנחנו בעצם מבחינתנו, גם פרסמנו את השיטה במאמר, וגם את הקוד עצמו אלינו. מבחינתנו אין בעיה שכל מי שרוצה שישתמש בשיטה שאיתנו. אנחנו נשמח מאוד.
נהדר. אם אנשים רוצים לשמוע עוד על השיטה הזו, איפה הם מוצאים את הידע?
אז יש מאמר שפרסמנו, היה כתבה בוויינט, יש שם גם לינק למאמר, והקוד עצמו גם מופיע במאמר עצמו, נתנו רפרנס לקוד.
אוקיי, אנחנו נעלה את זה לעמוד הפייסבוק שלנו, כדי שאנשים יוכלו לראות, להשכיל, אולי גם ליישם בעתיד. פרופסור עדי אריה, מבית הספר להנדסת חשמל, בפקולטה להנדסה, אוניברסיטת תל אביב.
אם אפשר רק עוד להגיד עוד משהו,
שהמחקר
הוא בוצע בשיתוף עם פרופסור אלכס ברונשטיין מהטכניון, הסטודנט שלו אייל רוזנברג, וגם עם דוקטור דניאל פרידמן מגוגל, ועם קבוצה של סטודנטים מאוד מוכשרים מהקבוצה שלי באוניברסיטת תל אביב.
יישר כוח לכולם. תודה רבה.
תודה רבה.
ביי.
תודה.
פינת התנ"ך עם הדוקטור אילנה בקסיס, שדרן העסקת דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום. ניתן למצוא אותו באילן-abc.co.il. שלום, בוקר טוב, מה שלומך?
בוקר טוב על המאזינים ולך שרון, מה שלומך?
בסדר, בסדר. למה מדברים היום?
היום נדבר על קרי וכתיב. ונתחיל בעובדה פשוטה שקרי וכתיב הן מילים ארמיות שיש להבינן כקריאה וכתיבה. מונח זה אגב מציין את ההבדל בין מסורת הכתיבה של התנ"ך לבין מסורת הקריאה שלו. במילים אחרות כתוב דבר מה אחד, אבל קוראים דבר מה אחר לחלוטין, או לא לחלוטין, דבר מה שונה.
כן, זה למשל, דבר שמקשה על רוב תלמידי ישראל. שוב, אני חושבת שנפתח סוגריים ואני אגיד שלצערי, באגפים רבים מאוד של החינוך נתקלים בטקסט התנ"כי כשלעצמו, הטקסט המקורי, נתקלים בו מאוחר מדי, לפחות לטעמי.
נכון, נכון, יש גם עוד בעיות. קרי וכתיב, זה אחת הבעיות אגב הזוטרות בהבנת הטקסט. עכשיו, אני אתן לך דוגמה, בספרי התורה בבית הכנסת, כשכותבים על מגילות אור בכתב יד, מה שקוראים בכל שבת, זו המסורת עם מסורת הכתיבה. כלומר, ספרי הסתם העתיקים בדיוק, אבל בדיוק על מה שכתבו בפניהם, אבל בעל הקורא, זה שממש קורא מהתורה, הוגה את המילים לפי מסורת הקריאה. המשמעות היא שלא פעם בעל הקורא סוטה מהנוסח הכתוב, אם במעט ואם ברב. עכשיו, יותר
אבל יש גם בקריאה, יש לה מסורת ברורה שכך יש לקרוא.
כך יש לקרוא, כך יש לקרוא.
אוקיי.
ויוצא איפה שבספר התורה כתוב ביד, יש רק את מסורת הכתיבה, אבל, וזה אבל גדול וחשוב, בספרי התנ"ך המודפסים, במלאחרות, אלה שרובנו מתקלים בהם כשהם קוראים בתנ"ך, מסורת הכתיבה מודפסת, אך מסורת הקריאה מופיעה גם כן, לפעמים בצד העמוד, לפעמים בתחתיתו, לפעמים סמוך למסורת הכתיבה, בגופן שונה או משהו כזה. עכשיו, חשוב להדגיש שתופעת הקריא והכתיב קיימת בכל התנ"ך, ולא רק בתורה, אלא גם בנביאים וגם בכתובים. עכשיו, תופעת הקריא והכתיב יכולה להיות זעירה, כמו תוספת או השמטת אות, בדרך כלל מדובר בהם קריאה כזו או אחרת, שינוי בסדר האותיות או חלוקת אותיות שונה.
אין לנו דוגמאות מפורסמות לדבר הזה.
אני אתן דוגמאות לכל, אל תדאגי. והתופעה יכולה להיות גם גדולה, כמו שינוי מילה או שפה או השמטת מילה. עכשיו שרון, בואי ניתן דוגמאות לכל תופעה שהזכרתי כאן. עכשיו, דוגמה לשינוי זעיר יש במשל יותם. ספר שופטים פרק ט' כזכור לך ולכל המאזינים, כך כתוב, הלוך הלכו העצים למשוך עליהם מלך ואמרו לזית. עכשיו, הכתיב הוא מלוכה, מלוכה, אבל הקריא הוא, כמו קוראים, מולכה עלינו. נלקתי קצת, ואמרו עצים לגפן, לכי את, הכתיב הוא, מלוכי, אבל הקריא הוא מלכי, מלכי עלינו. במקרה הזה השינוי הוא זעיר, לא משמעותי, ואינו משנה את משמעות המשפט. בוא נראה אגב דוגמה לחלוקת אותיות מעט שונה. השמטת עם קריאה וחילופי עם קריאה, וכל זאת בפסוק אחד מסיפורי שמשון, כך נכתב, ויהי, עכשיו הכתיב, כי טוב, אבל הקריא, כטוב. כלומר, שתי המילים, כי וטוב, חוברו למילה אחת כטוב, וגם היו נעלמה בקריאה. בקיצור, ויהי כטוב ליבם ביין, ואמרו, קראו לשמשון, וישחק לנו, וקראו לשמשון מבית כתיב האסירים, אבל הקריא הוא האסורים.
רגע, אז אני צריכה לשאול אותך, אילן, זה בעצם פשוט תיקון של טייפוז, של טעויות הקלדה או כתיבה? על זה מדובר?
בסוף נסביר, כן, גם כן, יש כמה הסברים, ובמקרה הזה, אגב, אין הבדל משמעותי במשמעות של בין אסירים לאסורים. עכשיו, יש סוג מיוחד של קריא וכתיב, זה קריא וכתיב תמידי. מה הכוונה? מילה נכתבת תמיד בצורה מסוימת, אבל נקראת תמיד באופן אחר. לכן לא תוכלים לציין את חילופי הכתיב והקריא. הדוגמה הבולטת המפורסמת ביותר היא התיבה יהודה ואבי אדוני, השם המפורש. הוא נקרא תמיד, תמיד אבל כאדוני, והדוקים יותר, אגב, נמנעים גם מזה, והם תמיד קוראים השם. כלומר, השם מפורש שאין לבטו, או למשל הצירוף אדוני יהודה ואבי, כאילו אדוני אדוני, אבל תמיד קוראים את זה כאדוני אלוהים. עכשיו, סוג נוסף של קריא וכתיב הוא מה שמכונה לשון נקי, כלומר יש מילים שלא מכובד לבטא אותן, בטח ובטח בכתבי הקודש, אז משתמשים במילים טיפה יותר עדינות, יותר מנומסות, יותר נקרא לזה מקצועיות. אבל לאחר שארון הברית נפל בשבי הפלישתים, סופר שאדוני הכה את השדודים בנגעים גדולים, ומה כתוב? ותכבד יד אדוני על השדודים וישימם, הפך אותם לשממה, והיה אותם כתוב באופלים, אבל קוראים בת חורים, את אשדוד ואת גבוליה. עכשיו, המילה אופלים נתפסה כלא ראויה, אז היא הוחלפה במילה עדינה ומומסת תחורים. אנחנו לא יודעים לא מה זה ולא מה זה. אגב, תחורים האלה אינם תחורים במובן המודרני, כי בהמשך כתוב שהפלישתים הכינו תחורים מזהב כמנחת כפרה לאדוני אלוהי ישראל. ואלי באופן אישי לפחות קשה לראות מישהו מכין תחורים מזהב במובן המודרני שלהם. עכשיו, כפי הנראה מדובר במזיקים ומחרסמים כלשהם, עכשיו בספר דברים נכתב במסגרת הכללות למפירי הברית, כתוב אישה תארס ואיש אחר, כתוב ישגלנה אבל קוראים ישכבנה. הפועל לשגל נתפס כפועל גס ובוטה, אז הוא הוחלף בפועל העדין היותר לשכב. מעניין אתן שדווקא היום המשגל או המנח המקצועי רפואי לעניין. עכשיו, לפעמים הקרי מבטא דווקא מסורת כתיב שונה ללא הבדל בקריאה. בספר ישעיהו נכתב למרבה המשרה ולשלום אין קץ על כיסא דוד. עכשיו, משום בכתיב של המילה, המילה למרבה, יש עוד סופית באמצע המילה. למד מן סופית רש בית ה. הקרי מתקן את הכתיב והגיעה לו משתנה. עכשיו, שתי תופעות נוספות שמכונות קרי ולא כתיב וכתיב ולא קרי. עכשיו, בקרי ולא כתיב מבטאים מילה למרות שאינה כתובה. במרבית המקרים נוספה מילה מנת להבהיר דבר מה. כך למשל, בתיאור כיבושי דוד, בשמואל ב' פרק ח', כתוב ויחד דוד את הדעזר בן רחוב מלך צובה, בלכתו להשיב ידו בנהר. לא כתוב דבר, אבל נוספים פרט. הנהר, מה היה כתוב במקור? היה כתוב במקור להשיב ידו בנהר. עכשיו, הנהר בה הידיעה במקרא הוא תמיד נהר פרט. כן, שאומרים סתם נהר, זה נהר פרט. עכשיו, כשנכתב הסיפור, היה ברור שכתוב להשיב ידו בנהר, שכולם ברור למה הכוונה, נהר פרט. מעתיק מאוחר יותר חשש שם הקורב לא הבינו במה מדובר, הוסיף בצד הערה פרט. והערה נכנסה לטקסט בתור קרי. עכשיו, בכתיב ולא קרי, המצב הפוך בדיוק. כתוב משהו, אבל לא מבטאים אותו. כך למשל, בדברי נעמן, שר צבא ארם, לאחר שנרפא מהצרעת שלו, שאלישה עשה לו פה איזה קסם מעניין, כתוב, השתחוויתי בית רימון, השתחוויתי בית רימון, יסלח, כתוב נא, אבל לא מבטאים אותה, יסלח אדוני לעבדך בדבר הזה. עכשיו, אחרי שהצבענו על התופעה וגם בנו דוגמאות, עולה השאלה, מדוע בכלל יש תופעות הקריבה?
בוא נדבר על הסברים.
מה שזרק ככה בהתחלה בתור שאלה, הסבר המקובל הוא שבעלי המסורה, כלומר אלה שהעתיקו את המקרא, הציעו תיקונים למילים שנראו להם משובשות, לא מובנות או גסות, זאת מבלי לשנות את הטקסט עצמו, וזאת מפאת קדושתו, לא נוגעים בטקסט. אותו דבר אגב, כשרוצים לעזור לנו, להקל על הקריאה, אז לא הוסיפו עימות קריאה למילים, אלא הוסיפו מערכת חדשה ואחרת, מה שנקרא הניקוד. הניקוד זה בעצם מערכת שיושבת על האותיות ועוזרת לנו לבטא את זה. עכשיו, הצעתם של בעלי המסורה נרשמה בדף הצד במקביל לנוסח המקורי, ואלה שבאו אחריהם, המסרנים המאוחרים יותר, כבר התייחסו להערות כחלק מחב מהטקסט, במעמד זוטר, והעתיקו את הערות השוליים הללו כמות שהן.
כלומר, הם הפכו בעצם לאיזשהו חלק מהכתיב, רק חלק אחר, חלק נוסף.
חלק מהכתיב, יש לזה גם, גם לקריב ולכתיב, יש גם סוג של, יש פה איזה אלמנט של פרשנות, כאילו מישהו מפרש לנו עכשיו, וזה הנה משפט הסיום אגב, שרון, בניגוד לרושם שנוצר פה, תופעת הקריב והכתיב היא תופעה די שולית, המקרא עצמו כולל 304,109 מילים, אבל רק 1054 מקרי קריא וכתיב, כלומר 0.34%, 0.3%. זה הכל.
נכון, אבל המילים הקבועות שציינת, אני חושבת שהן אלו שיוצרות את התחושה שזה קורה הרבה יותר.
כן, האמת, זה קורה בעיקר כי אלה הטקסטים שרובנו נתקלים בהם.
כן, נכון.
בסיפורים, את יודעת, כמו שתמיד, בסיפורים הכי מעניינים, הכי דרמטיים, הכי רלוונטיים, שדווקא שם זה מרוכז, נדמה לנו שיש המון, אבל רוב זה ממש, עוד פעם, 0.3% מספר זעום, ובמספר הזעום הזה אנחנו נסיים את הפינה היום.
בסדר גמור. דוקטור אילן אבקסיס, שדרן הסקט דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום. תודה רבה, זה היה מרתק. נתראות.
תודה לך ולמאזינים.
החופש, 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 החופש בבית אברהם.
האוכל בכלל כאן בסדר,
רודנסקי ציקן
לא רע.
ניגש קצת אלייך לחדר.
טוב, אנשים כבר פחות נופשים בבית הבראה אנחנו צריכים לרענן את השיר הזה, החופש בכל כלול, בבורגס או משהו. יש בעצם, יש גרסאות מותקנות של השיר הזה בפופ הישראלי הנוכחי. אני למשל, אפרופו חופש, נזכרתי בשיר הכל הכל אני יכול בחופש הגדול. אנחנו עדיין קוראים לו חופש הגדול, אבל האם זו אכן בכלל חופשה? נדבר על חופש לעומת חופשה. בפינת הלשון שלנו, הדוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית, תיתן בנו סימנים. בוקר טוב.
בוקר טוב, שרון.
מתי היית הפעם האחרונה בבית הבראה, חביבתי?
חבל, חבל שהרסת את הפאנץ' עם הכל אני יכול, אבל בסדר, אני אנסה להשתדל ולהתגבר.
מה, זה היה הפאנץ' שלך?
הרסת, חבל, אבל בסדר.
אני לא מסומנים לי פה הפאנצ'ים, אני...
נכון.
ממוחי הקודח, אני נורא נורא מצטערת. אבל אני, במהלך השיחה, אני אנסה לחשוב על פאנץ' חלופי, בסדר?
טוב. מזמן באמת לא הייתי בבית הבא.
יש לי כבר.
קדימה, תפתיע אותה.
מכיוון שאנחנו הרי, כידוע, מנסות יותר ויותר להעביר את שפתנו מלשון זכר ללשון נקבה, השיר הזה חייב עדכון. הכל, הכל אני יכולה. מתי? בחופשה הגדולה. אוקיי, כעת, המשיך.
עלית על זה, צודקת, את מצריכת. רק הבעיה הקטנה היא שצריך לבקש את רשותה של נעמי שמר, אני לא בטוחה שהיא תעוף על זה בתנאים הנוכחים.
בתנאים הנוכחים אולי לא, אבל אני חושבת שבסיאנס קצר נוכל לפתור את הנושא. סמדר, בבקשה, חופש לעומת חופשה. מה ההבדלים, והאם אנחנו אכן טועים כשאנחנו קוראים לחופש הגדול או חופש הגדול?
אז זה באמת שאלה טובה, כי זקני הדור עדיין יכולים לומר לנו שאנחנו משתמשים לא נכון בחופש וחופשה, ושיש הבדל ביניהם. אבל נראה לי שהיום אנחנו פחות מבחינים בהבדל הזה. אז אולי נתחיל רגע מההתחלה ונאמר שבאמת, כמו שאת אמרת ככה, הכל אני יכול בחופש הגדול, זה גם יהיה בעצם סיום הפינה שלנו, בעיקר כי כנראה, זאת התורה שעיצבה את המעבר המוחלט הזה לאמירה החופש הגדול והיעלמותה של החופשה הגדולה שהייתה כאן קודם לכן.
קודם הייתה החופשה?
כן.
בראשית הייתה החופשה ורק אחריה הגיע החופש הגדול? שאגב, שימי לב שהוא נהגה ומנוקד כך החופש הגדול, כן? זה יש שם מין ככה שני שוואים וזאת מילה אחת, כן.
כן, אז טוב, באופן כללי, התנועות בעברית המדוברת החדשה הולכות ונעלמות, ככל שאפשר לקצר, כך אנחנו משתדלים, וזה כולל גם, בואו נעלים תנועות ועוד דברים אחרים שאנחנו יכולים להבין אותם גם בלי לומר אותם, אם תרצי אולי נדבר על זה בפינה אחרת שלנו, אבל באמת העניין של חופש לעומת חופשה, אם אנחנו ככה נחפש במילונים הוותיקים שלנו, אז אנחנו ממש נראה שיש הבחנה בין חופש, ובין חופשה במשמעות שלהם. חופש מוגדר כמילה שמציינת את המושג המופשט, מה שבאנגלית נאמר freedom.
חירות, כמו ש...
בדיוק, okay. מין חירות, כן, חירות שכוללת גם חירות מחשבתית, אבל גם חירות קיומית, כלומר, נגיד, היכולת שלך שלא להיות משועבדת למשהו, כן? גם זה חופש. ואילו חופשה, מייצגת או משמשת כדי לציין את התקופה. את
פגרה, הזמן, נגיד, או...
את תקופת הזמן שאין בה חובות לשום דבר, את לא חייבת שום דבר. מה שבאנגלית אנחנו קוראים וקיישן, זה שאנחנו יוצאים לחופשה מן העבודה, ואנחנו יוצאים לחופשה מן הלימודים, אז זאת חופשה בעצם.
אני חייבת להגיד ששני המושגים האלה כבר בעצם לא קיימים במציאות, שכן גם בחופשה אנחנו כידוע עוסקים בחובותינו, מכונסות כולם לתוך המכשיר הקטן והארור הזה.
אולי אפילו יותר. כי אז אנחנו עוסקים בחובות אחרים.
נכון.
כלומר, קודם עסקנו בחובות העבודה, אז עכשיו אנחנו בחובות לבית.
לא, גם, אני אומרת, גם העבודה. העבודה הרי יוצא איתנו לחופשה גם עכשיו. ולהבדיל גם חופש מלא במובן של שחרור וחירות, גם זה כבר לא ממש קיים.
זה נכון. את ממש צודקת. יכול להיות שגם זה מסייע לנו לבלבל ולהרבב את המונחים האלה, אבל זאת כנראה התפתחות קצת. עוד קצת יותר מאוחרת, אולי באמת נגיד בעוד 20 שנה יוכלו לומר, הנה תראו, זה באמת אחד הדברים שהשפיעו על הערבוב הזה. רק נאמר ששתי המילים האלה הן מילים שאנחנו מוצאים בפעם הראשונה במקרא, שתיהן מילים יחידאיות במקרא, כלומר כאלה שאנחנו פוגשות אותם רק פעם אחת במקרא. את המילה חופש אנחנו מוצאות ביחזקאל, בצירוף בגדי חופש, ואת חופשה אנחנו מוצאים בויקרא, כאשר מדברים על שפחה שלא נפדתה, או חופשה לא ניתן לה. כלומר,
זכויות לא סוציאליות, לה... כן.
נכון, אז יש הטוענים שהם מדברים על זה שלא ניתן לה חופש, כלומר לא שילחו אותה לחופשי או משהו כזה, אבל יש שאומרים שמדובר פשוט בשטר שחרור, כלומר אם לא שחררו אותה פיזית מעבדותה, אז היא איננה יכולה בעצם להשתחרר, היא משועבדת. ובאמת אנחנו רואים את השימוש הזה בחופשה, פעמים רבות, או חופשי, נגיד את השורש חט פיישין, במשמעות של לצאת לחופשי, אנחנו רואים אותו הרבה פעמים במקרא, באמת בניגוד הזה מהשעבוד, יש לנו עבדים שיצאו לחופשי, יש לנו שפחות שיוצאות או לא יוצאות לחופשי, יש לנו עבד שבוחר שלא לצאת לחופשי, כי הוא רוצה להישאר עם ילדיו ואשתו, אנחנו ממש מוצאים את הדבר הזה, כשחופשי זה בעצם ההפך ממשועבד במקרא. אלה המקרים הרבים יותר. חופש, חופשה כאמור, אנחנו לא יכולים לגמרי להבין את משמעותם, מכיוון שהן באמת מילים יחידיות. בטירוף בגדי חופש, אגב, אנחנו רואים שהפרשנים מדברים על בגדים יקרים הראויים לאדם חופשי. שוב, כלומר לאדם שהוא...
שאינו עבד. אוקיי.
כנראה. אנחנו כן יכולים לומר שהשימוש במילה חופש הלך והתרחב עם השנים. אנחנו רואים אותו הרבה בספרים החיצוניים, הספרים שלא נכללו בתנ"ך שלנו, אבל נכתבו פחות או יותר בתקופתו. למשל בספר בן סירא אנחנו רואים הרבה פעמים, אנחנו מוצאים שם את חופש תמיד, או ברוב המקרים לצד מקבילותיו, חירות ודרור ודומיהם.
אז אמרת שחופשה גם היא הייתה מילה יחידנית, וכן הוזכרה בתנ"ך, אבל איכשהו היא הייתה מילה פחות פופולרית לאורך השנים.
נכון, היא נותרה נדירה מאוד במשך תקופה ארוכה מאוד. במאה ה-19 היא שימשה קצת יותר, אבל גם אז היא שימשה בעצם לשתי המשמעויות, גם במשמעות של חופש וגם במשמעות של חופשה, שזה קצת מוזר, אבל באמצע שנות ה-20 נראה שהשימוש בחופשה למשמעות המופשטת נעלמה, וכנראה איפשהו באמצע שנות ה-20 אנחנו ככה מזהים את ה... דיכוטומיה הזאת שנוצרת בין חופש לחופשה, נגיד עד אמצע המאה ה-20, נגיד ב-1920 אנחנו יכולים למצוא למשל בעיתונים משפטים כמו יש לו חופשה להתפלל בכנסייה הבפטיסטית, כלומר יש לו חופש, מותר לו.
כן, מותר לו.
מה שהיינו אומרים היום חופש, הכוונה היא כמובן לפרידום ולא לווקיישן, ובכל זאת משתמשים כאן בחופשה, אבל נראה שבאמת באמצע שנות ה-20 מתחיל השימוש בחופשה לציין את הזמן הפנוי הזה.
ומתי נולד החילוף הזה, כאילו של חופש ונופש? האם נופש בכלל נגזר מחופש?
אז חופש ונופש הם באמת מאוד דומים. אני חושבת שדיברנו על נופש ועל בית הבראה ועל בית קיץ באותו ההקשר, כמובן כן, הם מדברים, כמובן משמעותם סוג של חופש שנובע מקיץ או מחוסר או מרצון לצאת ולהשתחרר מן המעשים הקבועים והחוזרים על עצמם שאתה עושה. כן, נגיד אולי שנראה לי שהיום אנחנו יכולים לומר שבאמת חופשה נשארה ככה לשמש בתוך צירופים כבולים כאלה, נגיד חופשת לידה, שכל מי שעברה אותה יודעת שהיא לא באמת חופשה, אבל נגיד, חופשה מרוכזת, חופשה שנתית, חופשת מחלה, אלה דברים שהם בעצם מונחים שנוצרו איפשהו במאה ה-20, באמצע המאה ה-20, יחד עם הזכויות הסוציאליות שככה התקבעו במדינה עם בתקופת החקיקה הסוציאלית הגדולה של סוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70. וכנראה זאת הסיבה לכך שנשארה בהם החופשה, אבל כשנעמי שמר כתבה את הכל אני יכול בחופש הגדול, כנראה, שוב אני מסמנת את זה, זה כנראה עשה את המהפך הגדול, ומאז אנחנו כבר לא אומרים יותר החופשה הגדולה, אלא החופש הגדול,
ומי יודע אם היא לא התכוונה, ממש בכוונת מכוון, לשזור על תוך המונח הזה חופשה, שוב את המונח הראשוני הזה של חירות אמיתית, של יציאה לחופשי.
הילדים בטוח יוצאים לחופשי בעניין הזה, אין ספק, כשהם לא הולכים לבית הספר, זה לחלוטין חירות מחשבתית ואישית, אין על זה ספק. נראה לי אבל שזה גם כי אנחנו מדברות על תקופה שבה באמת כשרצינו לדבר על הכללי, דיברנו על הזכר, והיה צריך למצוא כאן חרוז ליכול, כי אי אפשר לומר יכולים או יכולה.
אז ייתכן שהחידוש שלי ליכולה הוא דווקא בסדר.
כן, הוא דווקא מאוד מאוד מגניב נראה לי. רק נאמר עוד שאם כבר הזכרת את נופש ואת חופש וכו', אז יש גם פגרה, בואי לא נשכח גם אותה. גם פגרה היא מציינת בעצם איזשהו סוג של חופש או הפסקת עבודה. והיא באה לנו מן הארמית. ו... מכיוון, שוב, דיברנו הרבה פעמים על זה שכשיש לנו בשפה כמה מילים שמסמנות את אותה המשמעות בגדול, או את אותה המשמעות הכללית, אז השפה בעצם מייחדת לכל אחת מהן משמעות ספציפית, אז אם חופשה היא חופשה באופן כללי, ונופש הוא חופשה לצורך מנוחת הגוף,
מנוחה,
נגיד.
מנוחה, וביום השביעי שבת ואי נפש.
בדיוק, ואנחנו מדברים כאן, זה מעניין כי אנחנו באמת מדברים כאן על מנוחת הגוף, אף על פי שהשורש הוא כאילו נפש, בנופש אנחנו מדברים על המנוחה של הגוף ולא רק של הראש דווקא, כי בראש יש לנו את חופש, שהוא הפרידום, אז פגרה בעצם מדברת על, או התייחדה לציין, חופש של מוסדות מאוד מאוד ספציפיים, נגיד יש פגרת הכנסת,
כן.
יש פגרה במוסדות ממשלתיים, כלומר יש ממש, זה התייחד לציין את הדבר היותר ממלכתי למשל.
ממסדי, כן.
כן, כן, היותר ממוסד או ממסדי או כן, שלטוני נגיד. זהו, אז כאילו, אני מקווה שאת לא יוצאת שוב, נכון? את כבר היית בחופשה שלך.
את ימי החופשה שלי כבר ניצלתי, כמו שאומרים. אבל לילדים עוד נותר קצת חופש גדול. אני אוהבת את המושג הזה, חופש גדול, ואני גם תמיד חשה אותו בכל רמה חבריי. גם כשאני אמשיכה לעבוד. אז
אבל
אנחנו...
את יודעת מה מאחד את הילדים ואותנו, יש פסוק שאני מאוד אוהבת, או פתגם שאני מאוד אוהבת ככה מן התלמודים שאומר, שלהי דקייטה קושיה מן קייטה, או קשיה מן קייטה, תלוי על פי איזו גרסה את אומרת את זה, וזה שלהי דקייטה, כלומר סוף הקייט, קשה מהקייט, הוא לא בעצם. אנחנו, הורים רבים אומרים שעשרת הימים האחרונים של החופש, הם עשרת הימים הנוראים. למה? כי אין בהם מסגרות, כי אין להם קייטנות, כי אוי 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 צריך להיות עם ילדים. אני אומרת, לא התכוונו לזה במקור.
לא, ממש לא.
פשוט להגיד שעשרת הימים האחרונים של הקיץ הם הכי חמים והכי נוראים.
וגם לא...
הם הכי קשים.
לא נפתח פה את עמדתנו לגבי כיתורי הורים, שכן זה נושא רחב וגדול. אנחנו ניפרד עם איך דוקטור סמדר כהן, השונאית הבית, וגם נשמע אולי ממש כמה שניות כמעט מהכל הכל, אני יכול, בחופש הגדול.
ייי.
לא משמר. ייי, ביי.
נהדר, להתראות.
ללבוש סינור כחול בחופש הגדול וככה לעמול בחופש הגדול הכל הכל אני יכול כי זה החופש הגדול הכל הכל אני יכול כי זה החופש הגדול
מי שהיה איתנו בשעתנו הראשונה יודע שהקדשנו את כולה לשיחה עם הפרופסור אריאל צ'יפמן, שיחה על אבולוציה, ואנחנו בעצם רוצים לסגור את השעתיים האלו בעוד אבולוציה, והפעם אבולוציה בעולם גיבורי העל. נפנה לאבנר מרב, פרשננו לענייני גיבורי העל ואמן מצחק. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, שמה.
מה שמך?
אני נדר, מה איתך?
גם, בסדר.
יופי.
אוקיי, אבולוציה בעולם גיבורי העל, דבר איתי.
כן, אז אפשר לתקוף את זה מכמה כיוונים, את העניין הזה. אפשר לדבר על אבולוציה פר-אקסלנס, במובן הגנטי, הביולוגי, ואיך התעסקו עם זה בקומיקס. למשל, הדוגמה הכי הכי קלאסית זה האקסמן, האקסמן חבורת גיבורי העל, שראתה אור לראשונה בשנת 1963, ושם בעצם גיבורי העל הם מוצגים כשלב הבא באבולוציה האנושית. זאת אומרת, אחרי אי אלו אינספור מוטציות לאורך מיליוני שנים, קרתה עוד מוטציה נוספת שנתנה כוחות על לאנשים מסוימים שיש להם גן, שקראו לו כמובן באופן מתאים, גן ה-X, ובעצם הקומיקס הזה עוסק בעניין הזה של, של איך מתמודדים עם שינוי ואיך מתמודדים.
הם דיברו על מוטציה אחת שיוצרת אבל מגוון של כוחות?
הם דיברו על, על גן אחד שיוצר גן אחד. מגוון של מוטציות.
אוקיי,
השם הכלל, הבנתי. השם הכללי הוא, הוא מוטציה, והגן האחד הזה שנקרא גן ה-X, שנמצא ב-0.00 משהו אחוז מהאוכלוסייה, הוא נותן להם כוחות. עכשיו, מה שמעניין פה זה שהאקסמן אמנם עסקו באבולוציה במובן הזה, אבל גם היה פה איזשהו מישור יותר פילוסופי, יותר עמוק, כיוון שהם לא דנו רק באבולוציה הביולוגית, אלא גם באבולוציה של חברה האנושית. כיוון שבקומיקס האקסמן מוצגים כדחויים חברתית, כנרדפים, כמיעוט, עם מטאפורה, בזמנו סטן לי היוצר אמר שזה היה מטאפורה לכל המיעוטים המדוכאים שהיו קיימים באותה תקופה בארצות הברית, בין אם מדובר בבני מיעוטים אתניים, או מדובר בהומוסקסואלים וכו', והוא באמת עשה את זה כמחאה. אז זה נחמד, כי בעצם
זה כזה מין כמו כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, כאילו יהיה יותר חזק דווקא.
האמת שכן, לא חשבתי על הזווית הזו. אבל זה כן אכן מדבר על אבולוציה, הוא באמת דיבר על אבולוציה כחברה, שאנחנו צריכים להתפתח ולהתקדם כחברה, ואני חושב שבעולם גיבורי העל אנחנו ממש רואים את זה דווקא בהשאלה, כיוון שאם נסתכל על תחילת גיבורי העל בעידן הפופולרי, המודרני, בסוף שנות ה-30, תחילת שנות ה-40, אז כל גיבורי העל היו בערך אותו דבר, היו גבר לבן בתחילת שנות ה-30, סוף שנות ה-20, מאוד חזק, מאוד דומיננטי, מאוד קלאסי, הוליווד הלבנה של פעם. ואז בשנות ה-60 שהתחיל מה שנקרא תור הכסף של עולם הקומיקס, פתאום אנחנו רואים גיבורים מסוג אחר, חלק ממוצא אתני אחר, פתאום יש הרבה יותר נשים, עדיין לא ברמה שוויונית, אבל הרבה יותר משהיה קודם, התחילו לצוץ גיבורי על גם שחורים, ואפילו גיבורי על שהם נכים.
אני חושבת שמעבר באמת אולי כניסה של, אתה יודע, של תרבות שהיא יותר פוליטיקלי קורקט, זה מה שקורה לכל תחום, שהוא מתחיל באזורי המיינסטרים שלו, ואז כשהוא מתפתח, הוא לאט לאט מתחיל לנדוד לשוליים ולחפש עוד מקומות, לשהות בהם, לחקור בהם.
אז אני טוען שזה מתחיל במקרה הזה מהשוליים, כי עולם הקומיקסים של גיבורי העל הוא הרבה יותר שולי מעולם המיינסטרים של הטלוויזיה והקולנוע. ודווקא פה אנחנו רואים בדרך כלל עשור או שניים לפני את הדברים האלה, לא ספציפית בעולם גיבורי העל, אבל בעולם הקומיקס ובעולם כל הסוגות היותר, בוא נאמר, שוליות, יותר לונג-טיים, מה שנקרא, כמו בדיוני וכו', שם אנחנו נראה כמו מסע בין כוכבים, ששם ראינו לראשונה על המסך נשיקה בין גבר לבן לאישה שחורה, וכמו באמת בקומיקסים האלה, שאנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו רואים את פתאום יש גיבור על שהוא טינג'ר. לא היה דבר כזה לפני ספיידרמן, היום ספיידרמן הוא שם דבר בכל מקום, אבל סטן לי הגע את הרעיון, אמרו לו, מה פתאום, מי יקרא קומיקס על גיבור בן 15? זה לא עובד ככה.
אז מראש, בגלל שזה היה תחום יותר נשתי, אז הייתה בו יותר חירות ויותר ליברליות, אוקיי.
חד משמעית, ספיידרמן בעצמו הופיע על חוברת שבוטלה, הגיליון האחרון של חוברת שבוטלה, Amazing Fantasy, מספר 15, אמור היה להיות הגיליון האחרון של החוברת, וכזה נתנו לו לעשות מה שהוא רוצה. אז הוא שם על הכריכה את ספיידרמן, ופתאום זה היה להיט.
אוקיי, אילו עוד אפיונים של אבולוציה אתה יכול לפרוס בפנינו?
אז אני יכול לדבר על אבולוציה שוב במובן הביולוגי, במובן של סופרמן, של איך אבולוציה בעצם קורית שלוקחים מין אחד ושמים אותו בסביבת מחיה אחרת. יש מקומות שבהם פתאום הוא יהיה טורף על, ויש מקומות שפתאום הוא יוכחד. אז סופרמן, בהקשר הזה, בקריפטון, כוכב הבית שלו, הוא היה כאחד האדם, הוא היה רגיל לגמרי. אבל כיוון שאבולוציונית, הגזע הקריפטוני, התפתח תחת שמש אדומה, שגרמה לו או הכריחה אותו להיות בעצם הרבה הרבה יותר חזק פיזית, מבני אדם תחת שמש צהובה, אז לך שהוא הגיע אלינו לכדור הארץ והוא תחת השמש הצהובה, פתאום הכוחות הרגילים שלו בעולם שלו נהיו כוחות על ליתרון. בעולם שלנו. Mm-hmm. כן, בדיוק. זה אנחנו אפשר לראות דווקא כמו חתולי הבית, או חתולי הבר שהפכו להיות חתולי בית, שפתאום נהיו טורפי על בסביבה העירונית. עם כל הציפורים וכל המקקים והרמסים שהולכים, בגלל ההתערבות חיצונית שמישהו, כמו שההורים של סופרמן שלחו אותו ושמו אותו בכדור הארץ, אז זה אותו דבר. אז זה גם מאפיינים של אבולוציה שאנחנו יכולים לראות. אבל באמת אני חושב שמה שמעניין זה האבולוציה היותר בהשאלה בהקשר הזה. כי פתאום עכשיו יש לנו סדרת טלוויזיה עם גיבורת על נערה טינג'רית מוסלמית, שאם היית מנסה לעשות זה בשנות ה-40, אפילו בשנות ה-60, אנשים לא היו מסוגלים להכיל אפילו את הדבר הזה, והייתה אבולוציה של התפיסה שלנו ושל הסבלנות שלנו ושל ההכלה שלנו את הקבוצות שהן קצת יותר שוליות, ואני חושב שזה דבר חיובי.
כן, וזה גם מעניין לציין שדווקא ככל שהדברים לכאורה נהיים יותר שוליים ואזוטריים, כך עולם גיבורי העל והקומיקס דווקא תופס נתח יותר ויותר גדול בתרבות הפופ ובתרבות בכלל.
נכון, זה נכון, ואני חושב שיש פה איזה סוג של ביצה ותרנגולת, כי ככל שתמיד הוא פנה לקהלים נרחבים, ולאט לאט מבינים מה לעשות, שבסופו של דבר כסף הוא מכתיב את ההחלטות, ומבינים שגם הקהל הקלאסי שפנו אליו, או יותר נכון, מסוג הדמויות שאפשר להזדהות איתן, אז הוא מכיל דמויות אחרות, וגם הגיע הזמן לייצג דמויות אחרות, מקבוצות אתניות אחרות.
נכון. אבנר, יש עליך גור חתולים, או ש... אוקיי.
יש פה...
כמה נחמד. אנחנו נצאים להיפרד כרגע, אבנר מרב. תודה רבה. נשוחח כאן בעוד כשבועיים, אני חושבת. תודה, להתראות.
תודה לכם.
פרשננו, ענייני גיבורי על. זהו, סיימנו. שלושה שיודעים, שעתיים מלאות כל טוב אחרינו. גם כן תרבות עם גואל פינטו. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה. אני שרון כאן. תור המשך, יום נעים. ביי ביי.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.